בשיעור 9. אז דיברנו הרבה על היחסים עם הלמה וכל מה שקשור בכך. יש נושא שטרם התייחסנו אליו, וזה הנושא של הסנגה. סנגה, לא הסנגה. לא מאסטר הסנגה. אז מה פתאום לדבר על הסנגה בקורס של זירי למה טובים? אוקיי? מה זה קשור? אז אנחנו תכף ניכנס לזה ונראה איך זה קשור. מאוד מאוד קשור. משפט שאמרנו כבר וחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, ועכשיו אנחנו הולכים לבדוק אותו, זה משפט שאומר שהסנגה מהווה את הדרמקאיה של הבודה, או של הלמה שלנו. דרמקאיה זה גוף החוכמה, נגיד ככה, וזה איך שהחוכמה מגיעה אלינו. גוף החוכמה של הבודה, הדרמקאיה של הבודה, או גוף החוכמה של הלמה, דרמקאיה של הלמה, זה אותו גוף. כי אומרים שהדרמקאיה של כל הישויות המוארות זה אותה דרמקאיה, אוקיי? כשאדם רואה ריקות ישירות, הוא פוגש באופן ישיר את הדרמקאיה של הבודה, אומרים, אבל הוא פוגש את כל הישויות המוארות, את הדרמקאיה של כל הישויות המוארות. בעצם אנחנו אומרים שכל הישויות המוארות בעצם זה אותו מופע. ובהקשר שלנו אנחנו אומרים, זה המופע של הלמה שלנו. זה איך שהישויות המוארות מגיעות אלינו. אז אם אכן הסנגה מהווה את הדרמקאיה של הלמה, אז כל בעיה, ותכף ניכנס לזה, מה שאנחנו קוראים פיצול בסנגה, פוגע באופן ישיר בלמה. בדרמקאיה של הלמה ובלמה. אז זה ועוד איך קשור לקורס זירי למה טובים. אנחנו רוצים לשמור על הלמה שלנו, אנחנו לא רוצים לפגוע בלמה שלנו. אז בימי הבודה היה את הסיפור על בן דוד שלו, שהיה גם תלמיד שלו, שקראו לו דבדטה, והוא קם יום אחד ואמר לתלמידים, בואו איתי, בואו אחריי, לי יש רעיונות יותר טובים, יש לי מה ללמד אתכם יותר טוב, תעזבו את הלימוד פה. ובעצם הוא יצר פיצול בסנגה, הוא לקח תלמידים מהמורה שלהם, או לפחות פגע באמון שיש להם כלפי המורה שלהם. זה מתואר בספרות כמעשה מאוד מאוד חמור, עד כדי כך שהוא מופיע לנו בחמשת המעשים המיידיים, ולא סתם, מבין חמשת המעשים המיידיים הכי חמור נחשב הפיצול בסנגה. אוקיי? למה זה למעשה כל כך נורא? אז אנחנו כבר יודעים, תלמיד לא יכול להגיע להערה בלי מורה. ותלמיד לא יכול להתמסר למורה בלי שיש לו אמון מדהים במורה. בלי אמון במורה אין התמסרות, בלי התמסרות אי אפשר לקבל את החוכמה הטרנסצנדנטלית. אוקיי, זו חוכמה שהיא מאוד גבוהה וצריך התמסרות מאוד מאוד עמוקה כדי שתלמיד יהיה פתוח לקבל אותה. זה מעבר למילה והירור. אז ברגע שאתם אומרים למישהו, ואפילו ברמז, משהו על המורים שלהם, שפוגם במידת אמון שלהם, במורים שלהם, אז בעצם אתם מרחיקים אותם מהערה. זה בעצם איזשהו פילוג בין התלמיד למורה שלו, וזה מרחיק אותו מהערה. באופן ספציפי על המקרה הזה שמתואר על הפיצול בסנגה, אז זה מגיע נגיד ככה, באבידם הקושה מתואר מה זה פיצול בסנגה, ומתוארים אילו תנאים צריכים לקרות כדי שיהיה פיצול בסנגה. וכשפיצול בסנגה קורה, באופן מלא, לפי כל התנאים, אז באותה תקופה, עד שהקרע הזה לא מתאחה, אף אדם לא יכול לראות רכות ישירות, ואפילו להשיג תובנות רוחניות מתקדמות. אוקיי, תחשבו על איזה מין תקופה זה נהיית. אבל לענייננו, אחד מהתנאים שמדברים באבידם הקושה, על מה זה פיצול בסנגה ואיך זה קורה, צריך שיהיה מופע של בודה בעולם. ולפי אבידם הקושה, מדובר על זה שבודה שקימוני נמצא בעולם, ואנחנו יודעים שבתקופה שלנו כבר בודה שקימוני עזב מלפני 2500 שנה, והבודה הבא שזה מיטריה לא מתוכנן להגיע בתקופה שלנו. אבל זה לפי הלימוד של אבידם הקושה. אנחנו הולכים על הלימוד של האסכולות הגבוהות יותר, והאסכולות האלה אומרות, שהבודה מופיע בעולם בדמות הלמה שלנו, בדמות המורה שלנו. אז בשביל סנגה, שיש לה למה, יש לה את הבודה בעולם שלהם. זה הלמה שלהם, אוקיי? אז אכן זה יכול לקרות מקרה כזה. זה מה שזה אומר מבחינתי. אם אני חבר בקבוצת תלמידים, בקבוצת סנגה, ויש לכולנו מורה או מורה, אז זו הבודה בשבילנו, וכל מה שקורה בתוך הסנגה הזאת יכול להוות פיצול. או פילוג, ותכף ניכנס מה זה אומר ואיך זה קורה. בשלב הזה אני כבר רוצה להגיד שיש מעגלים קונצנטריים לנושא הזה. אני אפרט כמה מהם. זה מעגלים שעלולים לקרב אותנו למצב של פיצול בסנגה. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להקפיד עליהם מהצד שלנו, אוקיי? אחד, זה שיחה. אנחנו מעורבים בשיחה שבסופה הצד השני יוצא עם קצת פחות אמון במורה שלו. אוקיי? שתיים, זה דיבור שמקטין או מערר את דמות הלמה באוזני התלמיד. שלוש, זה תיאור מגרעותיו, אנחנו שמים כמובן מרכאות, של מורה באוזני תלמידיו. זה כמובן המגרעות שאנחנו משליחים ורואים שם. התנהגות או שפת גוף שאינה מכבדת מורה מסוים בשעה שתלמידיו נוכחים. פנייה בלתי הולמת לאדם בשעה שתלמידיו נוכחים. ללמה? בשעה שהתלמידים שם. השוואת הלמה ללמות אחרים והקטנתו. הפחתה מערך הלימוד של מורה באוזני תלמידיו המסורים. מצב שבו אני למדתי ממורה מסוים, ולאחר זמן מה אני בא ומכריז באוזני תלמידיו, או מרמז בעקיפין שמורה זה לא נראה לי, או שמצאתי מורה יותר טוב. דיבור או התנהגות מפלגת בתוך הסנגה בין תלמידיו של הלמה. וכל אלה, זה גם אם לכאורה העובדות נכונות, כאשר כמובן אני מתעלם מחלקי כגורם למצב הזה, אבל גם אם העובדות נכונות, חייבת להיות רגישות רבה להשפעה שיש לדברים שאני אומר על השומעים. אוקיי? ואז יש לשקול את המקום והזמן הנכון, התועלת והנחיצות של אמירת הדברים האלה, ואופן אמירתם כמובן, ומה מתלווה להם או לא מתלווה להם, למי הם נאמרים, ואיזה מטרה הם משרתים, האם זה משרת את המטרה שלי או שזה משרת אותם, אוקיי? מבחינה קרמית, אם אנחנו פוגמים באמון של מישהו כלפי המורה שלו או המורה שלו, אז א', אנחנו מרחיקים אותו מהערה, יש לו פחות אמון, הוא פחות יכול להתמסר, בלי התמסרות ללמה הוא לא יכול להגיע להערה, אז אנחנו בעצם חוסמים א', לאותו אדם את הדרך להערה, בעולם שלו הוא לא יכול לחסל כל סבל, ב', זה זרע שאנחנו זורים אצלנו, שאנחנו רואים מישהו, שאנחנו אלו שמרחיקים מישהו מלהגיע להערה, זה בדיוק איך שזה יבשיל בשבילנו. אנחנו לא נוכל לפתח אמון במורים שלנו, אנחנו לא נוכל להתמסר למורים שלנו, אנחנו לא נוכל להגיע להערה. אז קוסם קרמי הוא תורח לעודד את הקשר הזה של תלמידים והמורים שלהם. ולא מדובר פה רק על תלמידים בסנגה שהוא חבר בה עם המורים שלו, אלא כל תלמיד ומורה, כל קשר של תלמיד ומורה. אז בטח שהוא לא הולך להגיד שום דבר שעלול לפגום במורה או בקשר הזה שיש לתלמיד עם מורה. ואם הוא רוצה לקחת את זה צעד קדימה ולעשות משהו אקטיבי, אז אם יש תלמידים שהם מוכנים לכך, אז אולי הוא הולך ומלמד אותם את הלימוד הזה של שני אינטנסול. לא, אולי לא את כולו, אולי חלקים. רק אם הם מוכנים כמובן. זה כמה שנזרעת אצלו. הוא עוזר לאחרים להתקרב ללמה, הוא עוזר לאחרים להתמסר ללמה. זה מה שעוזר להתמסרות שלו ללמה. ואולי, זה רק הצעה, אם אנחנו רציניים ברצון שלנו להתמסר ללמה, אז אנחנו מעמיקים בלימוד של שני אינטנסול. אם קיבלנו אותו, אז אנחנו מתרגלים אותו ומנסים אותו. ואם יש שיעורי בית, אולי מכינים את כל השיעורי בית. אוקיי? וכמובן מנסים לעשות את זה מוטיבציה שבעתיד אני אוכל להתמסר יותר ואוכל לעזור לאחרים להתמסר יותר. וללמד אחרים את זה. אני חושב שקראתי איפשהו ואני לא זוכר איפה, ויכול להיות שזה אצל פאבון קרין פוצ'ה בספר הזה, או שזה בספר אחר של קן רינפוצ'ה, אחד מהספרים, שאומר שבעצם תלמיד, כל סוג של לימוד שהוא הולך ללמוד, יש שם מאחורה נכנס אגו, איזשהו אגו. אוקיי, הוא לא יכול להימנע מזה, כי בכל זאת הוא משיג איזשהו ידע חדש. אוקיי, אז עכשיו הוא יכול להגיד, אני יודע כך וכך יותר ממישהו אחר. זה אחת הסיבות, נגיד ש... תלמיד רציני, הוא נותן ללמה שלו להנחות אותו מה ללמוד, אוקיי? הוא כבר מבטל את האופציה הזאת שהאגו שלו ייכנס, הוא יבחר איזה לימוד, הוא לומד, ואיך הוא מקדם את האגו שלו, את החוכמה שלו. אבל הם אומרים שיש לימוד אחד שראוי שתלמיד ילמד, וזה לימוד מצוין, ובגלל גם שזה לא ראוי ללמה ללמד אותו, אז התלמיד גם צריך ללמוד את זה איכשהו בעצמו, זה כל הלימוד של שני אינטנסול. כי הלימוד הזה הוא למען מישהו אחר בעצם. אתה לומד איך להתמסר למישהו אחר, איך לשרת מישהו אחר, אוקיי? זה לא בא להדיר את חוכמתך, זה בא ללמד אותך איך לשרת מישהו אחר. מבחינה הזאת זה לימוד מאוד מאוד מבורך, שעושה איזשהו... בסופו של דבר זה משרת אותנו, זה מה שאנחנו קוראים Enlightened Selfishness, זה מקדם אותנו אל ההערה, אבל זה למען כל הברואים בסופו של דבר, למען זה שאנחנו זוכרים שאנחנו אלו שיצרנו אותם. נוסיף ונאמר כאן שתלמיד רציני, הוא נמנע מלהסתובב עם אנשים שא' מדברים סרה במורים שלנו, או שלא מעריכים ומכבדים אותם, או שפגעו בהם בצורה כלשהי, או שגורמים להם צער בהתנהגותם, או שהפרו את קשר הלב שלהם עם הלמה שלי. עכשיו, זה נכון שהמורים שלנו הם לא מלאכים מצד עצמם. אוקיי? וזה מאוד יכול להיות שאדם אחר יראה שם משהו אחר. ובהנחה שהוא לא תחת איזו השפעה, או אלכוהול או סמים, או נגע רוחני, אז זה תהיה תפיסה תקפה בשבילו. הוא יראה שם משהו אחר וזו תפיסה תקפה. כמו שאני רואה שם משהו שונה ממנו וזו תפיסה תקפה. אבל המטרה שלנו זה לפתח את הצד הטהור הזה בתודעה שלנו שכבר משליך למה. אז אנחנו צריכים לעודד את זה, אוקיי? אנחנו לא צריכים... ברגע שאנחנו מסתובבים בקרבת אנשים כאלה, ואגב, אם אתם יכולים לעזור להם באיזושהי צורה, כי זה קרמה לא טובה בסופו של דבר בשבילם, ובטח תמנע מהם לפגוש מורים בעתיד וחוסם את זה דרך להרע, אז תנסו. אבל אם אתם רואים שזה משפיע עליכם, וזה מקלקל לכם את הדמות של הלמה, תתרחקו. וזה לא שאתם יותר צודקים מהם, לא בגלל זה, לא בגלל שהלמה יותר מלאך מלא לא מלאך, כמו שהם טוענים, מלא מלאך, כמו שהם טוענים, אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר לדרך שלנו להרע. אנחנו רוצים להפוך את הדמות של הלמה למלאך, להעצים את האזור הטהור הזה בתודעה שלנו שכבר הצליח להשליך למה, ושהוא יתרחב ויתפשט על כל התודעה שלנו, ונראה את כולם כתיאורים. ולא שצדדים אחרים ישתלטו עליו ויערסו את דמות הלמה, אוקיי? זה נורא קשה לשמור על דמות הלמה, נורא קשה לשמור על הדמות השמימית הזאת. כל דבר מזיז אותנו מהדרך, כל דבר פוגע לנו באמון. אפילו בלי קשר לפגמים ולצורה הרגילה שאנחנו רואים אצלם, כל מילה שאומרים, זה שלא כולם צועדים בדרך, זה שאנשים יושבים שם בשיעור ויוצאים ולא שומעים את החוכמה שאני שומע, זה מזיז אותנו, זה פוגע בנו. אנחנו צריכים להעצים את הדמות הזאת, כי רק ככה אנחנו יכולים להגיע להרע. רק בזה שאנחנו נהפוך אותם למושלמים, נוכל בעצמנו להפוך לשלמים. אז מבחינה הזאת זה טוב שיש סנגה, זה למה סנגה נורא חשובה. היא נורא תומכת ועוזרת בנושא הזה. ומבחינתם אנחנו צריכים לשמור על המיינד שלנו, אוקיי? לנסות כמה שאפשר להימנע ממצבים שמקלקלים את הדמות הזאת בתודעה שלנו. חשוב לזכור שכשאנחנו מדברים עם מישהו על הלמה שלו, אני פשוט רוצה להדגיש שזה לא רק ללמה שלנו, גם שם לשמור על הקשר שלו, יש ללמה שלו. ולזכור שמבחינתו, מבחינת אותו אדם, התרגול הכי גבוה בשבילו זה שהוא יראה את הלמה שלו כישות מוארת. אוקיי? אז אנחנו לא צריכים לפגוע לו בדמות הזאת של בשבילו הלמה שלו היא מלאך. היא דמות מוארת. הוא צריך לעבוד עם זה. אנחנו לא באים לקלקל לו את זה. אוקיי? נורא חשוב להקפיד על זה. זה קרמה שלא תאפשר לנו לראות את הלמה שלנו כמלאך. כל מה שקשור לפיצול או פילוג בסנגה, או מחלוקת וריבים, או אפילו שפיטה וביקורת במחשבה, כל אלה פוגעים ישירות בלמה. והפגיעה יכולה להיות באופן ישיר בבריאות שלה, אם אתם רואים את הלמה שלכם לא בריא או לא בריאה, זה יכול להיות כזה דבר. זה לא רק. זה, אמרנו שכל הדברים שמסביב ללמה זה הלמה, אוקיי? אז זה יכול להיות ש... הפגיעה היא בפרויקטים שהלמה מעורבת בהם, אוקיי? או שאם אנחנו רואים שהדברים הולכים קשה עם הלמה, אי אפשר לקבל מהלמה לימוד, לא מצליחים לקבל מהלמה לימוד, לא מצליחים לארגן את הלימוד, יש פגיעה ברכוש של הלמה, כמו המכונית או הבית, או שיש מכשולים וקושי ולבנות דברים בשביל הלמה, אולי את הבקתה של הלמה, כל אלה זה באים מאזורים במיינד שלנו שלא מסתדרים ביניהם. אם הכל מסתדר בתוך המיינד שלי, אוקיי, אני הרי משליך גם את א' וגם את ב'. אם יש הרמוניה במיינד שלי וא' וב' מסתדרים, אז כל הדברים מסביב יסתדרו. אם לא, אם א' וב' לא מסתדרים, או שאני א' וב' זה מישהו אחר ואנחנו לא מסתדרים בינינו ורבים ויש ויכוחים, אנחנו אומרים שזה בגלל שאנחנו סנגה של אותה למה, זה יצר את הקשר הזה, הדברים מסביב ללמה לא יסתדרו. אז או שזה יהיה באופן ישיר בבריאות שלה, או שזה באופן עקיף עם הפרויקטים שהיא מעורבת בהם, או הדברים שקשורים אליה. אוקיי? קיצור, כל דיסהרמוניה בקרב חברי הסנגה פוגע בלמה באופן ישיר, או אם תרצו תגידו עקיף, אבל אנחנו כבר דיברנו מקודם, ומאסטר השווגושה הסביר לנו שכל הדברים שקשורים ללמה זה הלמה בעצם. אוקיי? אם אם בתור סנגה אנחנו רוצים שהלמה שלנו תצליח, הריטריט של הלמה זה הלמה, אוקיי? כדי שהריטריט של הלמה יצליח, הסנגה צריכה להיות שלמה, אוקיי? צריכה להיות הרמוניה בסנגה. אז פיצול זה לא חייב להיות שקם איזה תלמיד ואומר, הלימוד הזה לא נכון, בואו כולם אחריי, לי יש לימוד יותר טוב, שמעתי לימוד יותר טוב, שמעתי מורה יותר טוב. זה לא צריך להיות זה. נגיד ככה, זה לא חייב להיות רק זה. זה יכול להיות שיש בתוך הסנגה מריבות וחיכוכים, או שיש קבוצות או מחנות או אנשים בודדים שלא מסתדרים אחד עם השני, אוקיי? בסופו של דבר, זה מה שנקרא פילוג בסנגה, פיצול בסנגה. בתוך כל סנגה יש אנשים שונים, אוקיי? אנחנו שונים זה מזה. לכל אחד יש לו את הקרמה שלו, את הדרך שלו שהוא צריך לעבור, את הדברים עליהם הוא צריך לעבוד. אם אנחנו לא מכבדים את זה ולא... נתחיל ככה. קודם כל אנחנו צריכים לכבד את זה, אוקיי? קודם כל להבין את זה. יש פה אנשים שונים, לכל אחד יש את הקרמה שלו, לכל אחד יש את הדרך שלו לעשות, צריך לכבד את זה. כל אחד מקבל הנחיות שונות מהלמה. כל אחד מקבל תחומי אחריות שונים מהלמה. כל אחד אחראי על פרויקטים שונים. כל אחד עושה משהו שונה ועובד מול הלמה. וזה טוב שהוא יעבוד מול הלמה. אנחנו צריכים לעודד אותו לעבוד מול הלמה, ואנחנו צריכים לעזור לו לשמור על ההנחיות שהוא קיבל מהלמה שלו. בעולם שלו, רק ההנחיות שהוא קיבל מהלמה יעזרו לו, יקדמו אותו. אז זה א'. ב', אם אנחנו רוצים לפעול לפי החוכמה של מה שלמדנו, החוכמה של אב היעלום, של הניהול קרמי, אבל זה בעצם כל הלימוד שאנחנו לומדים, הדרך היחידה שאני אצליח בפרויקט שאני מעורב בו ושאני צריך לקדם, והדרך היחידה שאני אצליח לקיים את ההנחיות של הלמה שלי, זה שאני קודם כל אעזור לפרויקט אחר, אתמוך בפרויקט אחר, או בטוח לפחות לא אזיק לו ולא יחבל בפרויקט אחר, אוקיי? אז אם אנחנו רוצים שהלמה תהיה בריאה, אם אנחנו רוצים שכל הפרויקטים שהלמה מעורבת בהם, וצריך לזכור שבסנגה שלי, החברים שלי פועלים על פרויקטים של הלמה, אוקיי? שהלמה מעורבת בהם. אז זה בעצם כל הפרויקטים שהחברים שלי מעורבים בהם. אם אני רוצה שהם יצליחו, אני צריך לדאוג לזה באופן אישי, אוקיי? בעולם שלי, אני צריך לדאוג לזה באופן אישי. אם אני לא עושה את זה בעולם שלי, אוקיי, בוא נראה איזה רישומים אני רושם בעולם שלי כשאני רואה מסביבי פרויקטים של חברים לסנגה, ואני לא תומך ועוזר להם, אוקיי? חמור מכך אם אני מפריע, אבל גם אם אני לא עוזר. אחד. אז א' זה או שזה הפרעה, או שזה אי עזרה לפרויקט שמטרתו להביא חסד לעולם, אוקיי? אין לנו ספק בזה שזה פרויקט שבא להביא חסד לעולם, כי זה פרויקט שהלמה שלנו יזמה. או יזם. שתיים. הפרעה לחבר בסנגה בהצלחת הפרויקט שלו. שלוש. מניעה מחבר בסנגה את האפשרות לעקוב אחרי ההנחיות שהוא קיבל מהלמה שלו. ארבע. זה פגיעה בפרויקט של הלמה באופן ישיר, כי אנחנו יודעים שזה פרויקט ביוזמתה. מניעה מלענים ללמה, שכן לבטח תשמח מאוד לראות את הפרויקט הזה מצליח. זה החמש, נכון? שש, חיזוק ההוקרה העצמית שלי ושהדברים שלי יותר חשובים מדברים של אחרים. אז הדברים האלה הם בטח יבשילו בעולמי, ובגלל שמדובר על אובייקטים קרמיים מאוד מאוד חזקים, אז זה יבשיל מהר, וזה מה שימנע מהפרויקטים שאני מעורב בהם להצליח. וזה מה שימנע ממני את האפשרות לעשות חסד, לשרת את הלמה, להתמסר ללמה, להתקרב אליה, ולהשיג את המטרות, אוקיי? אז אם אנחנו מבינים קרמה, אנחנו נפעל בהרמוניה בתוך הסנגה, אוקיי? אנחנו נדאג שכל הפרויקטים בסנגה יצליחו, אנחנו נפעל כמו גוף אחד, אוקיי? כאילו יש פה פרויקטים שונים, אבל זה חלקים שונים של אותו גוף. זה הדרך להסתכל על זה, אוקיי? זה הדרך להסתכל על כל הארגון הזה שלנו, במקרה של עם הדבור, אז נגיד על קלאסיקה בודיסטית בישראל, או על העמותה של שיטה וחוכמה, כל הפרויקטים השונים שיש שם בפנים, זה גוף אחד, זה הלמה שלנו, ופרויקט אחד זה יד ימין של הלמה, פרויקט אחר זה יד שמאל של הלמה, זה חלקים שונים באותו גוף, אוקיי? כי בסופו של דבר, כל הקבוצות האלה, כל הפרויקטים האלה, הם באים להשיג את אותה מטרה. כולם בשירות הלמה, כולם במטרה להפיץ את הדרמה ולעשות חסד בעולם, אוקיי? בספר לאו היעלום, אני מקווה שזה בלאו היעלום, וזה לא איזה לימוד שגשמייקי נתן אחרי זה באחד מהרצאות של קרמיק מנג'מנט, אבל הוא מתאר בחברה שלו, באנדין, הוא אומר, היו הרבה מחלקות. ובחברה רגילה, גדולה, אז כשיש מחלקות, לכל מחלקה יש את התקציב שלה, והיא צריכה לעמוד ביעדים שלה, והיא צריכה להשיג את התוצאות שלה, וזה לא נגיד שיש שם כל כך יריבויות, למרות שלפעמים יש, אבל בטח אין שיתוף פעולה ועזרה, בטח לא על חשבון זה שאני לא יעמוד ביעדים שלי. הוא לא ניהל ככה את החברה שלו. אם אצלו מחלקה אחת עכשיו הייתה צריכה יותר עזרה, אז מחלקה אחרת הייתה פשוט עוזבת מה שהיא עושה והולכת לעזור למחלקה הזאת. הוא הסתכל על כל החברה כגוף אחד. אם יד שמאל נכנס עכשיו קוץ, אז יד ימין באה להוציא את הקוץ ועוזרת לה. אוקיי? אז איך שאנחנו צריכים להסתכל בסנגה שלנו על הפרויקטים? זה לא אני עכשיו אחראי על איזשהו אירוע או פרויקט, וזהו, רק זה צריך להצליח, לא אכפת לי עם אחרים, זה לא קשור לאחרים. להפך. המחשבות האלה, א', פוגעות בלמה, וב', לא יאפשרו את ההצלחה של הפרויקט. אז סתם אני אתן דוגמה, זו דוגמה אחרונה, רלוונטית, אבל רק שיהיה לנו תחושה מה הכוונה. אז יש פרויקט בעמותה, הוצאה לאור, אוקיי? ההוצאה לאור הוציאה ספרים. אז אפשר להגיד ככה, טוב, ההוצאה לאור הוציאה ספרים, המחירות לא הלכו כמתוכנן, עכשיו יש צריך איכשהו להשיג את החוסר. טוב, נו, מה זה קשור אליי בכלל? הוצאה לאור, זה לא פרויקט שלי, אני לא מנהל אותו, מה זה בכלל קשור אליי? אני, האחריות שלי בכלל זה משהו אחר, אני הראש שלי בכלל ללמד תלמידים, זה מה שאני צריך לעשות, ללמד תלמידים. אני צריך לבנות בקטה, אני בכלל צריך לנהל את הכספים. אני מנהל את הכספים רק של זה, לא של זה. בקיצור, מה שאני בא להגיד, זה לא עובד ככה. ההוצאה לאור זה חלק מכל הסנגה פה, ההוצאה לאור זה חלק מההפצת דרמה, ההוצאה לאור זה חלק מהפרויקט של הלמה, זה חלק משהו שקשור ללמה, זה בעצם הלמה, אוקיי? אז עכשיו, אם יש במחלקה הזאת עכשיו, יש בעיה, אז כל שאר המחלקות עוזבות מה שהן עושות והולכות ומתרכזות. איך? איך עושים מחירות? איך מגדילים את המחירות? חושבים על רעיונות של שיווק, של מה שצריך, הולכים לפרויקט שם, למחלקה ההיא, ומבררים מה אפשר לעזור שם, אוקיי? יש אירוע, הולכים להיות באירוע הרבה מאוד אנשים, פותחים חנות, צריך לעשות מחירות של ספרים, פותחים חנות. דליה רוצה לפתוח חנות באירוע. אני, מה אכפת לי בכלל מהחנות של דליה ושאין לה אנשים? אני, התפקיד שלי זה לארגן, אני צריך לדאוג שהתאורה תעבוד, שהגברה תעבוד, שהאולם יהיה נקי. מה בכלל אכפת לי עכשיו שדליה אין לה עוד אנשים? עכשיו לי יש זמן ללכת ולעזור לדליה למצוא אנשים, אני עוד לא מצאתי את האנשים שיעזרו לי לנקות את האולם. המחשבות האלה זה בדיוק מה שפוגע בסופו של דבר בלמה, אוקיי? הלמה לא בריאה, הלמה מזדקנת, הלמה בסוף עוזבת את העולם, הסנגה לא בריאה. זה מה שמבחינתי זה אומר, הסנגה לא בריאה. יש דיסהרמוניה, עכשיו אני אקח את זה למקרה שלי, בעולם שלי, במיינד שלי, החלקים השונים שמרכיבים את הלמה לא מסתדרים ביניהם, אוקיי? החנות זה יד ימין של הלמה, וההצלחה של האירוע זה יד שמאל, והפרויקט הזה זה הרגל שלה, ככה הם יוצרים את הלמה בעולם שלי, זה הדרמה קיה של הלמה, והם לא מסתדרים ביניהם, אוקיי? אז זה פוגע בסופו של דבר בלמה. אז אינטרס של כל אחד מאיתנו בעולם שלו לראות איך הוא יכול לדאוג לכל הסנגה. ושכל הפרויקטים יעבדו ביחד, ולראות איפה חסר ואיפה אפשר לעזור. לבוא ככה, מה? זה בודיסטווה בעצם, אוקיי? פשוט פה אולי יותר קל לנו לעשות את זה, כי זה שלנו, זה הבית שלנו, אוקיי? זה המשפחה שלנו. ובעיקרון צריכים לפעול ככה בכל העולם. עכשיו, בשלב הזה כבר הרבה מאוד, בשלב הזה של הסנגה שלנו, כבר הרבה מאוד מעורבים בפרויקטים שונים. לכל אחד יש לו את התחום שלו. וזה טבעי, ככה בנו, טבעי אני אומר במחאות, אני רוצה לדאוג לתחום שלי ושאני אצליח ושאני אוכל להשיג הצלחה בפרויקט שאני מנהל או בתחום שאני אחראי עליו עכשיו או בדבר הקטן שנתנו לי להיות אחראי עליו. אבל צריך להזכיר לעצמנו טוב טוב את הנושא הזה שא' כדי שאני אצליח במה שאני עושה צריכה להיות לי הקרמה. זאת אומרת קודם כל לעזור למישהו אחר להשיג מה שהוא רוצה. וב' אם זה בתוך הסנגה ואם אני לא עוזר למישהו אחר בסנגה שצריך עזרה והסנגה שלי מהווה את הלמה, אז זה כאילו לא לתת עזרה ללמה שלי. וזה פוגע בלמה שלי. אוקיי? עכשיו נגיד ככה, אני יכול להציע פה איזושהי עצה שאני משתמש בה. אז אמנם יכול להיות שתיאורטית אני משתמש בה בגלל שזה יותר קל בגלל התפקיד, כי בשנים האחרונות אני יושב ראש של העמותה, אז כאילו אני אומר לעצמי, טוב, אני יושב ראש של העמותה, אני לא יכול לעזור לזה ולא לעזור לזה. כאילו בתור יושב ראש אני צריך לעזור גם לזה וגם לזה. אבל בעולם של כל אחד מכם, אתם יצרתם את הכל. אתם היושב ראש של כל העולם שלכם, אוקיי? זה במקרה שלחתם מישהו אחר שהוא יושב ראש של חברה כזאת, ומישהו אחר מנהל חברה כזאת, ומישהו אחר מנהל פרויקט כזה. אתם יצרתם את כולם בעולם שלכם. גם את הפרויקט שאתם עובדים עליו, וגם את כל שאר הפרויקטים. אז אינטרס שלכם לדאוג שכל שאר הפרויקטים יצליחו. בטח בתוך הסנגה, בטח פרויקטים שהם של הלמה. אז טוב להסתכל על זה ככה. וזה בסוף מה שמביא להרמוניה בסנגה, וזה בסוף מה שמביא שדברים ילכו חלק, שדברים יצליחו. ושהלמה תהיה בריאה, אוקיי? ושהריטריט שלה יצליח. איך אנחנו יודעים אם יש לנו את הזרעים ואם זה אכן קורה? כאילו יכול להיות שאנחנו לא כל כך מעורבים. עכשיו בשלב הזה של הסנגה כבר הרבה מאוד אנשים מעורבים בפרויקטים ואחראים על תחומים שונים ומתוך מטרה שכולם רוצים לעשות את זה. אז אם אתם עוד לא שם אתם תהיו שם. אז תזכרו כבר את הנקודות האלה של החשיבות של ההרמוניה בסנגה. אבל נגיד שאנחנו עוד לא נחשפנו לזה. ואנחנו לא מעורבים ואני לא יודע אם צריך עזרה או לא. מה שיכול להעיד לי זה מה מבשיל בעולמי. כשמבשיל משהו בעולמי אני יודע שיש אצלי משהו פעיל במיינד שאני צריך לדאוג לו. אז אם אתם רואים שדברים לא הולכים חלק עם הלמה, אתם שומעים על בעיות בריאות של הלמה, מה זה לא הולכים חלק? אני סתם אתן דוגמאות. אוקיי, זה דוגמאות קטנות. ואני לא יודע מה הזרעים שהביאו לזה, בטוח זה איזושהי דיסהרמוניה בסנגה, כי זה העובדה, זה מה שמבשיל. צריך ללכת ולבדוק. זה יכול להיות דברים גדולים, זה יכול להיות דברים קטנים, זה יכול להיות במחשבה. אבל נגיד, בזמן שאנחנו בנינו את הבקתה של הלמה, היו הרבה מכשולים. הרבה. עכשיו, מה זה... כאילו, מבחינת מכשולים זה הגיוני, כאילו כל מכשול הוא הגיוני, וכל מי שבונה בנייה יודע שזה מכשולים עולים, ויש תמיד את ה... כמה זה אמור לקחת, ומוסיפים תמיד את ה-unexpected, נכון? ויש כאלה שגם יש להם unexpected, ושמעתי כבר הרבה תיאוריות על זה. זה כאילו, כי הם יודעים כבר שיהיו מכשולים ויהיו זה, וזה מאוד הגיוני. שמכינים לבנים, אז ביום הראשון רוצים להתחיל, אבל יש סופת חול, וביום השני בכלל החול לא מוכן, וכל מיני כאלה. ומגיעים החלונות ושניים שבורים. רוצים לבנות מרפסת, אבל בסוף משהו לא מתאים שם. זה דברים הגיוניים, זאת אומרת, מה זה הגיוני? אפשר להסביר אותם בקרמה, אבל בשורה התחתונה זה לא הולך חלק. אוקיי? אם זה היה הולך חלק, הכל היה מסתדר. אילן עשה קרמה נורא, נורא נהדרת, הוא מוביל את כל הבנייה של הבקתה של הלמה. לא רק מוביל ומנהל במיומנות, אלא גם עובד שם קשה ועושה הכל, וכל היום רק חושב על זה. באמת קרמה עוצמתית, כל היום הוא רק חושב על זה. איזה יום אחד הוא קם, הוא מגיע לשטח של הבקתה, אני רואה אותו מנסר בקבוק של מים. מה אתה עושה? אני שואל אותו, אומר, חשבתי על זה במדיטציה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו בשביל לאסוף את הסטאקו, את הנוזל של הבקתה. כל היום הוא במים, זה שירות ללמה כל היום. כל היום הוא עם שירות ללמה, אוקיי? שירות ללמה זה לא רק שאני יושב וחושב על דמות הלמה. שירות ללמה זה שאני משרת את הלמה. כל היום. עכשיו הוא בונה בית בשבילו, חלק. ככה, הוא אמר שהוא הקים, מה הקמת בזמן C? את כל השלד? עוד לא גמר. אבל בזמן C, שהוא דיבר איתי לפני זה כמה ימים. אוקיי? ברור שזה יהיה זמן, זה לא יכול להיות אחרת. זה לא, הוא עשה את הקרמה, הוא כבר שנה שלמה עושה את הקרמה. איך יכול להיות שלא יהיה בזמן סי? אוקיי? זה לא הגיוני שלא יהיה בזמן סי. אבל אם יש בנייה כלשהי שלא הולכת בזמן סי, אז זה אומר שהקרמה עוד לא שם. אם זה קשור ללמה שלי, אני צריך לחפש בסנגה שלי. אוקיי? זה, אתם עושים את הקורלציה? לא הולך משהו חלק עם הלמה שלי, אני הולך לסנגה שלי. זה ספציפית איפה הסנגה לא מסתדרת, אוקיי? אוקיי, רשמתי לי פה עוד כמה הערות, אז רגע נראה. זה מהיום בבוקר. אנחנו מנסים באופן אקטיבי לעשות פעילויות של ליצור הרמוניה בסנגה, אוקיי? זה לא רק להשאיר את זה ככה באוויר. בקבוצה של אנשים אנחנו מכירים את המיינד שלנו לאורך השנים. קבוצה של אנשים תמיד יש שם את המועדפים עליי יותר, מועדפים עליי פחות, אלה שאני בכלל לא מסתדר איתם. זה אינטרס שלנו לסדר את כל החלקים האלה במיינד שלנו. כל אחד כזה הוא חלק במיינד שלנו. אנחנו רוצים שכולם יסתדרו. אז דרך אחת לעשות את זה, זה כמובן אירועים שעושים של כל הסנגה, אירועים כיפיים, אירועים חברתיים. דרך נוספת, זה מה שניסינו לעשות באוכל. זה טבעי שכשאני אלך לשבת באוכל, אני אשב עם אלה שאני מכיר מהסנגה, נגיד היותר קטנה שלי, מהקבוצה השבועית, או אלה שאני יותר עובד איתם על פרויקטים, אבל זה לא המטרה. המטרה זה לסדר את כל, להביא להרמוניה את כל הסנגה. אז מחליפים מקומות, ואז מגלים עולמות חדשים, נכון? אני חושב שזה כבר הביא תוצאות, בהקשר של הלמה שלנו. אז אני פשוט מתלבט, אני רק רוצה לוודא שזה בסדר שאפשר להגיד את זה, אז אני אברר ואנחנו נשמע את זה לדעתי יותר מאוחר היום. אבל זה כבר הביא תוצאות, שתדעו. הרמוניה בסנגה כבר מסדרת עניינים שצריך לסדר אצל הלמה. זה איך שדברים מסתדרים אצל הלמה של סנגה. אוקיי, הנה כמה דברים שלמה דבורה אמרה בהקשר הזה. היא אמרה את זה בפורומים כאלה ואחרים, יותר מצומצמים, פחות מצומצמים. נעשה אישור קו למקרה שלא כולם שמעו את זה. זה קשור לנושא של פיצול בסנגה. ואני חושב שזה יהיה טוב לדעת, במיוחד לכל אלה שרואים אותה כמורת לב, זה אומר שהם רואים אותה כבודה, זה אומר שיש לה יד הכל, זה אומר שהיא לא סתם אומרת את מה שהיא אומרת. יש לה ראייה מרחבית וראייה של הזמן, אולי זה לא רלוונטי כרגע, אבל זה יהיה רלוונטי. זה משהו טוב להישאר איתו, במיוחד לתקופה של השלוש שנים שהלמה לא נמצאת פה. אז נורא חשוב להתייחס לזה ברצינות. הנה מה היא אומרת, יש לכם את זה במקראות. קרעים בסנגה מאוד מחיבים וגורמים נזק רב, ובעצם מסכנים את המשך הלימוד של הלמה. הדרך הרוחנית כוללת גם שיטה וגם חוכמה. ובשיטה אנחנו מתכוונים לאמצעים מיומנים, וזה אומר פיתוח אהבה, והיכולת לפעול מתוך אהבה כלפי כולם, ובמיוחד כלפי השותפים שלנו לדרך. כשעולים קשיים, זו הזדמנות עבורנו להעמיק ולצאת מחוזקים בתרגול האהבה שלנו כלפי כולם. אוקיי, ואז הלמה הוסיפה כמה פרספקטיבות להסתכל עליהן. פרספקטיבה אחת מכיוון העולם הלימודים הפתוחים, מה שאנחנו קוראים, אוקיי? בתור מי שהולכים בדרכו של הבודה, אנחנו צריכים להימנע מכל התנהגות בגוף, בדיבור ובמחשבה, שמפצלים בסנגה, שגורמים פיצול בסנגה ומכניסים חוסר הרמוניה לתוכה, אוקיי? א', זה מהווה דוגמה אישית שלילית לקהילה שמסביבנו, וזה בין אם הם לומדים איתנו ובין אם לא, אוקיי? גם בתוך הסנגה שלנו, בקהילה שיש לנו, וגם מבחוץ. אדם שרוצה להצטרף לסנגה, אבל הוא בא ורואה שם מאבקי כוח ואגו והתנצחויות וכל מיני מריבות וחיכוכים, הוא מיד קם והולך. מה זה הוא מיד קם והולך? נגיד ככה, אם אנחנו רוצים להתחכם איתו, אנחנו נגיד לו, מה אתה רוצה? זה העולם שלך, להפך, בוא לפה, תתקן את העולם שלך, מה זה קשור אלינו? זה, אתה משליך את זה. כן, זה נכון, אבל הוא תלמיד חדש בדרך. הוא רוצה לראות אנשים שעושים דרך, שמתקדמים, שזה מביא להם טוב לחיים, שיש הרמוניה, אוקיי? זה נכון שאחרי שהוא ייכנס לסנגה, אם הוא לא עושה את העבודה שלו, הוא לא עשה את העבודה שלו, הוא בא עם הזרעים האלה, אז הוא יתחיל לראות את זה. ובגלל זה אנחנו גם רואים את זה, כי זה אומר שלנו יש עבודה. אבל אם אנחנו רצינים בדרך, אנחנו עושים את העבודה הזאת. אוקיי? זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה בהקשר של בודיסטווה. אוקיי? בתור בודיסטווה בתהליך האימון, התנהגות זו היא בניגוד מוחלט לנדרי הבודיסטווה שלנו. ואז הלמה הוסיפה וציינה 18 נדרים שהיא לקחה מתוך נדרי הבודיסטווה, שהם ספציפית מדברים על הנושא הזה. אוקיי? ההמלצה של הלמה זה שכל אחד מאיתנו יבחן אותם בצורה כנה וזהירה, ולבדוק אם הם ישימים לחיים הפרטיים שלנו. ובמיוחד לבדוק במחשבות שלנו. אני עובר על הרשימה מהר, היא במקרא, ואתם גם מכירים אותם, זה מתוך נדרי הבודיסטווה. אחד, זה כמובן המעשה המיידי של יצירת פיצול בסנגה. שתיים, זה לא לקבל הזמנה בגלל גאווה, כעס, רצון לפגוע או עצלות, אוקיי? אני לא הולך לזה הזמנה של חבר סנגה בגלל. יש לי כעס כלפיו, יש לי גאווה, אוקיי? יש לי איזה רצון לפגוע. לגנות או לבקר זולתי מתוך גאווה או כעס. לדחות אדם שנראה לנו כבלתי מוסרי בגלל כעס, רצון לפגוע או עצלות. רגע. אוקיי, חמש, להתעלם מאדם שכועס עלינו ולא לנסות להסביר להם את התנהגותנו מתוך עצלות, גאווה או רצון לפגוע. לסרב לקבל התנצלות מאדם אחר בשל רצון לפגוע או מחשבת זדון, או שסתם לא מתחשק לנו. לאפשר למחשבות של כעס להימשך, לא ללכת לשמוע דרמה בגלל גאווה או כעס, לא לעזור בגלל כעס או עצלות למי שזקוק לעזרה בביצוע משימת בעלת ערך, לא לעזור בגלל כעס או עצלות למי שזקוק לעזרה באיחוי קרע בין אנשים, הבא בתור זה למי שזקוק לעזרה בביצוע חסד באופן כללי יותר, הבא בתור זה לא לנסות בגלל כעס או עצלות להקל על סבלם של מי שהם נרדפים על ידי מחשבות כגון איבה כלפי מישהו, לא לנסות בגלל כעס או עצלות לדבר על ליבו של אדם הפועל בצורה מסוכנת, לא למצוא דרך להסתדר עם מישהו בגלל רצון לפגוע או בגלל עצלות, לא לוותר על טינה כלפי מישהו בגלל פגיעה שפגע בנו, להפלות בין אנשים על ידי שאוהבים את אלו וסולדים מאלו. המעשה השחור של לגרום למישהו להתחרט על חסד שהם עשו. והמעשה הלבן של לנסות ולראות בכל היצורים או את הבודה עצמו ולראותם כתיאורים לחלוטין, אוקיי? זה יש לנו זה בנדרי הבודיסטווה, לראות בכל היצורים את הבודה עצמו ולראותם כתיאורים לחלוטין. זה הפרספקטיבה השנייה של הבודיסטווה. הנה הפרספקטיבה השלישית שהלמה אומרת, זה קשור כבר לנדרים הטנטרים, אוקיי? אז אם היא ידעת אותנו, היא אומרת שאנחנו עדיין לא קיבלנו את הנדרים הטנטרים, אבל אם היא ידעת אותנו, שזוהי הפרה מאוד חמורה של נדרים אלו, אוקיי? והעובדה שמריבות בסנגה קורות צריכה להדליק נורות אדומות, ומשפיעה גם עלינו, על הסנגה, וגם על הלמה. ובוודאי שמה בסימן שאלה את הלימוד הסודי עם סנגה שכזאת, אוקיי? בטנטרה, לפי מה שהלמה אומרת, זה חלק מהנדרים, הסנגה נהיית עוד יותר, מה זה עוד יותר? אני מה שאני מניח, אני לא יודע, אני מניח, הטנטרה היא הרבה עבודה עם הלמה, ואם אכן הסנגה זה הדר מקיה של הלמה, אז בטח ובטח שהם נכללים שם בכל הסיפור, אוקיי? הפגיעה הזאת בסנגה, והחוסר הרמוניה בסנגה, כי זה פוגע בלמה. היא אומרת שמריבות וחיכוכים בסנגה הם דברים שמאוד מאוד מעציבים את הלמה, והיא מפצירה בנו להתנהג על פי הלימוד שלמדנו והנדרים שקיבלנו. היא אומרת שאין שום דבר שבאמת חשוב ומשמעותי, כל השאר זה פשוט למות. אוקיי? ואנחנו כבר דיברנו על זה, מה זה אומר. אנחנו יודעים שאם אין הרמוניה בסנגה, אז אין בסופו של דבר למה, זה איך שזה הורס את הלמה. אם זה נמשך לאורך זמן, זה מעלים את הלמה מחיי הסנגה הזאת. ואם אין למה, אז אי אפשר להגיע להערה. ואם אי אפשר להגיע להערה, אז זה בעצם מה שזה אומר זה למות, אוקיי? ואם מוות מגיע מחר, אם המוות מגיע מחר, זה קרמה כל כך כבדה לקחת איתנו, הקרמה הזאת של הפיצול בסנגה והמריבות בסנגה. ולכל הנושא הזה, למה ארי יוסיף סיפור נחמד? הוא מספר על זה שיום אחד בא ללורד בודה, בא לורד בודה ושואלת אננדה, אחד מהעוזרים האישיים שלו, הוא אומר לו, תגיד אננדה, מהי חברות בקרב מתרגלים רוחניים? אז אננדה חושב לרגע, ואז הוא אומר לבודה, בודה, זה 50% מהדרך הרוחנית. אז הבודה אומר לו, הבודה תיקן אותו ואומר לו, לא אננדה, זה כל הדרך הרוחנית, אוקיי? הסנגה היא הלמה, אוקיי? והלמה זה כל הדרך הרוחנית שלנו. אז זה נורא חשוב. הלמה מוסיפה ואומרת שבתור כאלה ששואפים להיות מלאכים, אין לנו את האופציה ללכת ולהתחבא בפינה הקטנה שלנו כל פעם שדברים לא לרוחנו. זה רק מנציח סבל וניתוק. הלמה ממליצה לנו בחום במקרים שבהם הדברים לא לרוחנו עם חברנו לסנגה, לצאת מאזור הנוחות שלנו, ובאומץ רב ללכת ולבטא את אהבתנו בעולם, במטרה להתמיר את העולם ואותנו לשלמים. אני באופן אישי לא חושב שזה נאמר סתם כשזה נאמר, אבודה לא מדבר סתם, וזה טוב שזה יגיע לכל הסנגה, וזה יהיה במיוחד חשוב הדברים האלה במהלך השלוש שנים של הריטריט, וטוב שנעבוד עם זה, אוקיי? כי זה בעצם המטרה שלנו. בסופו של דבר, הסנגה זה גם איך שאנחנו מתאמנים. אלה ששואלים, אבל הלמה לא כל הזמן לידי, זה איך שהלמה כן כל הזמן לידינו. זה איך שהיא מופיעה ואיך שהיא מאמנת אותנו. אוקיי, אז בזה אנחנו מסיימים את הנושא של, שקשור לסנגה, ואנחנו עוברים בעצם לנושא האחרון. אז הנושא האחרון, לפני הסיכום, זה מתחיל מעכשיו, וזה כמעט עד הסוף, זה נושא מאוד מאוד גדול ורחב, וזה נושא שהיא מאוד מאוד רלוונטי בחיים שלנו, אם אנחנו באמת הולכים ושומרים על הכללים האלה, ומקפידים על ההתמסרות ללמה ועל השירות ללמה. אוקיי? אז אנחנו קודם כל הולכים לבחון סוגיה, וזה מתחיל לענות כבר על הרבה מהשאלות שיש פה בדפים, זה מי הוא מורה, אוקיי? מי הוא מורה, מי הוא מורה רוחני? האם גם אני יכול להיות מורה? האם גם אני מורה? איזה סוגים שונים של מורים יש? וכמובן לפחות חשוב, זה אם אני כבר נהיה מורה, אז מה הקרמה כאן? איך אני שומר כאן על יחסים, על התמסרות ללמה ויחסים נוטים ללמה? האם יש כללים גם שנוגעים בהקשר הזה? כי אני לא רוצה עכשיו בזה שנהייתי מורה ואני מתחיל ללמד, אני רוצה להמשיך לזרוע זרעים עוצמתיים ולהתמסר ללמה. אוקיי, אז מי הוא מורה רוחני? אז הנה מה נאמר בלמרים, בלימודי הלמרים על מי הוא מורה רוחני. באופן כללי, מורה הוא מי שקיבלת ממנו את המילים העדינות של הטיצ'ינג, וספציפית, מורה הוא מישהו שיכול להנחות אותך בצורה מיומנת בהנחיות השונות דרך כל השלבים בדרך במלואה. שצריך לכתוב משהו, כאילו הכל יש במקורות, כן, אבל בכל זאת זה טוב שכותבים כמובן, אבל שצריך לכתוב משהו, אז הקצב שאני קובע לפיו את ההכתבה, זה מתי שאני שומע את הטקטוקים מפסיקים. אבל עכשיו שאני חושב על זה, זה לא קצב נכון, נכון? לא, במיוחד אני גם בוחר את הקצב טקטוקים של ראות, כן, אז כאילו. אוקיי. הכל במקור. אוקיי, הנה מה למה זו פרין פה שאומר. אם למדת אצל מורה, מתוך ההכרה שאתה הוא התלמיד והוא המורה שלך, אזי אפילו אם המורה אומר מילים ספורות בלבד, או רק פסוק יחיד מן הכתבים, או שאמר מנטרה אחת ויחידה, הרי שאדם זה הוא מורה שלך מרגע זה ואילך, מצב זה לעולם אינו ניתן לשינוי. אנחנו מתחילים בציטטות ותכף נפצח לאט לאט את כל הסוגיות שעולות לכם בנושאים האלה, ויש הרבה שאלות שכבר נשאלו בדפים. אז זה יהיה אוטוטו, לאט לאט. כמה מורים רוחניים ראוי שיהיו לתלמיד? גם הייתה שאלה על זה, שללמה דבורה יש כמה מורים, ואיך זה מסתדר. אוקיי, אז פה אנחנו הולכים לסיפור, שמספר על גשת דרום טונפה, שמענו את השם שלו כבר, הוא תלמיד של הטישה, והיה עוד תלמיד של הטישה, שנקרא סון פועה. כן, סון פועה. אוקיי. הוא היה תלמיד גם של התשע. כאילו, עכשיו מה היה ההבדל ביניהם? לסונפואה, הם היו מאוד שונים זה מזה. לסונפואה היו הרבה מורים. הוא אמר שהוא הולך להקשיב לכל מי שנותן הוראה נכונה. כל מי שנראה לו מורה טוב, הוא הולך להקשיב לו. והוא אפילו הקשיב למורים שלא היו נזירים, שבאותה תקופה זה היה משהו נדיר, ללכת ללמוד אצל בעלי בית, בעלי בתים. ודרום טונפה, היו לו מעט מורים, אוקיי? לפי מה שכתוב כאן, היו לו לא יותר מחמישה מורים. עכשיו, שבאו לסונפואה לדבר איתו על זה, אז הוא התווכח איתם ואומר, לא, 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 תשמעו לי, יש הרבה מורים, וזה בסדר גמור, אני קיבלתי הרבה ברכה מזה שיש לי הרבה מורים. ולעומת זה אמרנו לגשת דרום טונפה היו רק חמישה מורים, ואז שני מורים גדולים אחרים נכנסו לוויכוח בסוגיה הזאת של איזה משתי הדרכים טובה יותר, אוקיי? להישאר עם מספר קטן של מורים או מספר, או ללכת לשמוע כל מורה שנראה לנו מורה טוב. אז הנה המסקנה שהם הגיעו, הם הגיעו למסקנה שהדרך של גשת דרום טונפה עם המעט מורים היא דרך שהיא טובה יותר לתלמידים חדשים בדרמה. סליחה, תלמידים מתחילים בדרמה. החדשים יהיה קצת קשה להגדיר, מתחילים נוכל להגדיר אולי יותר טוב. אז איך יודעים אם תלמיד הוא מתחיל בדרמה? מה קנה המידה שקובע אם תלמיד הוא מתחיל בדרמה? קנה המידה זה עד כמה הוא מוצא פגמים במורה שלו. אוקיי? אם מצאתי מישהו ואני אומר, יש טעם בדברים שהוא אומר, הוא מורה שלי, אני נהיה מורה שלו, ואחרי זמן מה אני מתחיל פתאום למצוא פגמים, ואני אומר, הוא ככה, והוא אמר ככה, זה לא נראה לי, זה נראה לי אתי, לא אתי, הוא נראה לי רגזן, זה נראה לי חסר סבלנות, לא, זה לא מספיק מלומד. אם אני מתחיל למצוא פגמים במורים שלי, זה אומר שאני עדיין תלמיד מתחיל בדרמה. זה, המידה שאני מוצא בהם פגמים זה אינדיקציה, אוקיי? אם אני עדיין לא רואה את המורה האחד שלי, כמושלם, ועדיין יש שם הפגמים, אני עדיין תלמיד מתחיל בדרמה. ואז הסכנה שתקרה היא בעצם שאני רק אלך לעוד מורים, אני אמצא שם רק עוד פגמים, אני לא יוכל להתמקד בתכונות הנעלות, ואני לא יכול להביא מורה לשלמות, להיות בודה. המיין שלנו לא מעולף. אוקיי, תלמיד מתחיל בדרמה, המיין שלו עוד לא מעולף, הוא לא מרוסן, ויש נטייה למצוא פגמים, ואז כשמוצאים פגמים האמון הולך לאיבוד, אי אפשר לפתח אמון, אי אפשר להתמסר. אוקיי? אז לתלמידים אלו יותר טוב להישאר מספר קטן של מורים. זאת המסקנה שהם הגיעו. כל עוד הם לא מסוגלים לראות את המורים שלהם, את המורה שלהם כמושלם, זאת אומרת כבודה, אז הם צריכים להישאר עם מעט מורים, כי יש להם עבודה לעשות שם. בהקשר הזה יש תשובה שנתן למה זופרין פה, שאלה אחת התלמידות ששאלה לגבי הנושא הזה של ריבוי מורים, אוקיי? אז הנה, והייתה פה את השאלה הזאת בדפים, אז הנה התשובה ישירות מלמה זופה. זוהי נקודה חשובה ביותר, וחייב אדם להיות מאוד זהיר בעניין הזה. הנקודה חשובה מפני שאם, וזה תלמידה הייתה, אז התשובה היא בלשון נקבה, מפני שאם תנהגי שלא בזהירות, הרי שתצרי קרמה איומה ביותר עם המורה. קרמה זו באה ממחשבות שאין בהן מסירות למורה, מפגיעה במיינד הקדוש, מפגיעה בגוף הקדוש, ומאי שמירה על ההוראות של המורה. מעשים חמורים אלו יוצרים מכשולים כבדים לאושר בחיים אלו, בחיים הבאים, לשחרור מסמסרה ולאושר שאין לו דוגמה של הבודה. הם גם יוצרים סבל בעולמות הנמוכים למשך זמן עצום ביותר. זה אי שמירה על ההוראות של המורה. אם אתם יוצרים קשר עם מורה, ויש לכם, ואתם רואים מישהו כמורה, נגיד ככה, אמרנו מי זה מורה רוחני, זה שאתם רואים שיכול להוביל אתכם בכל הדרך במלואה, אז עכשיו אתם צריכים גם לשמוע את ההוראות שלהם. אוקיי, אתם עובדים מול מורה, המורה הלב שלכם, יש להם הנחיות, אתם צריכים לשמוע את ההוראות שלהם. אז אם אתם לא עושים את זה, ובמקום זה אתם הולכים לעוד מורים, מקבלים שם עוד הוראות ולא עושים את זה, אז הוא אומר שזה יוצר מכשולים, אומר שזה אלו מעשים חמורים שיוצרים מכשולים כבדים, ואז הוא אומר, זה יוצר מכשולים כבדים לאושר בחיים האלה, בחיים הבאים, מכשולים לשחרור מסמסרה, ומכשולים לאושר שאין לו דוגמה של הבודה. אי אפשר להשיג את זה. וגם הם יוצרים סבל בעולמות הנחותים, למשך זמן עצום ביותר. וזה ההתבטאויות המתונות של המזופרין פוצ'ה. לא רצינו להביא את הדולות יותר. לאחר שאדם יצר חיבור דר מזה, של מורה ותלמיד, אז זה הוויתור על מורה, זה הקרמה השלילית ביותר שיש. תיארנו על נטישת מורים, אוקיי? ולא נכנסנו בפירוט, אבל אתם מבינים למה זה הקרמה השלילית ביותר, והמכשול הרציני ביותר לצמיחה רוחנית. וכן, יסבול אדם זה מכשולים חמורים, במיוחד בזמן המוות, ועידנים של סבל בעולמות הנחותים ובמדורי הגיהנום. אז הנה פה הוא קצת מתחיל לפרט לנו על הקרמה הזאת שעשינו בלוגיקה, מה הקרמה שנשתלת כשעוזבים מורה. כשעוזבים מורה זה אומר שכשנוצר קשר דרמי. כשאני ישבתי בשיעור ואמרתי, זה המורה שהולך להביא אותי להערה. אוקיי? אני יודע שהוא או היא הם אלו שמביאים אותי להערה. תכף ניכנס לזה יותר לעומק, איך יוצרים את הקשר הדרמי הזה ואיך בן אדם נהיה מורה שלנו. אבל באופן כללי, אם ישבנו בשיעור דרמה כלשהו, מתוך הכרה שעכשיו נלמד שם שיעור דרמה, אז כבר יש שם, אנחנו השלחנו שם כבר מורה לדרמה, אוקיי? עכשיו אנחנו נדבר על הסוגים השונים של מורים. וזה נכון שהמורים שלנו הולכים אחורה אחורה עד המורה בכיתה א', ולהורים שלנו, שהם גם מורים שלנו, הם לימדו אותנו לדבר ולכפתר את החולצה ולכתוב וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו עכשיו נעבור על סוגים של מורים, ואנחנו נמנה אותם בסדר לפי החוזק עוצמה של האובייקט. כאילו, לפי הם האובייקט ולפי העוצמה הקרמית שמולם. וזה כמובן לפי מה שקובע את העוצמה, אמרנו, זה הגודל של היצורים, או כמה הם מקדמים אותי מהר להערה, כי כשאני מגיע להערה אני עוזר לכל היצורים. אבל לפני שאנחנו מתחילים, נורא חשוב שכבר מעכשיו נזכור, אנחנו צריכים לתת לכל המורים שלנו כבוד, אוקיי? כל המורים שלנו ראויים לכבוד מאיתנו, הם לימדו אותנו משהו, כל אחד מהם, ואם אנחנו לא נכבד את המורים שלנו, את כל סוגי המורים שלנו, אז אנחנו עלולים לאבד אותם. את כל הסוגים, ובטח ובטח גם את המורה העיקרי שלנו, את מורה הלב. ולהפך, אם נכבד את המורים שלנו, זה רק יעצים את הקשר שלנו עם מורה הלב שלנו, וגם יביא אלינו עוד ועוד מורים לעולם. אוקיי, אז תכף נדבר על הנושא הזה של המורה לב. אז בואו נתחיל. וזה לפי הרמה של כמה ברכה האובייקט הזה מביא לעולמי. כולם מביאים לי הרבה ברכה, אבל מי שמביא לי, מי שמקדם אותי יותר מהר להערה, ונסביר לכל אחד למה זה, אז הם נחשבים אובייקט יותר חזק. אז נתחיל מהסוג הראשון. וזה אומר שזה כל מורה שמלמד דרמה וגם לימוד רוחני אחר, אוקיי? אם אני נמצא בשיעור דרמה, אני זה שמשליך שמה את המורה, אני שומע ממנו דרמה או לימוד רוחני אחר, בשבילי הוא מורה לדרמה. וזה כולל פה גם את המורים ליוגה, אוקיי? הם גם מלמדים לימוד רוחני, גם אם הם לא קוראים לזה דרמה. ונזכיר את הציטטה שעכשיו אמרנו של המזופה, הוא אומר, אפילו אם המורה אומר מילים ספורות בלבד, או רק פסוק יחיד מן הכתבים, או שאמר מנטרה אחת ויחידה, הרי שאדם זה הוא מורה שלך מרגע זה ואילך. אז נורא חשוב לתת כבוד למורים שמלמדים אותי דרמה. והקרמה של לתת כבוד והערכה למורים, זה בדיוק מה שמביא אליי את המורים, אוקיי? ואם כבר יש לי מורים, אז יחזק איתם את הקשר. וההפך יקרה, אם אני לא אכבד את המורים לדרמה שאני פוגש במהלך החיים שלי, נכנסתי לזה שיעור דרמה, הרצאה דרמה. שמעתי מה ששמעתי, לא נתתי כבוד וזלזלתי, תאמינו או לא, זה בסוף יכול להוביל לזה שאתם, למורים שלכם שאתם רוצים לכבד ולהתמסר לא תצליחו לעשות. אז כל אדם שמלמד לימוד רוחני ודרמה, ואני הלכתי לשם מתוך ההבנה ששם הוא עכשיו המורה ואני בא כתלמיד לשמוע משהו, לתת כבוד, אוקיי? אוקיי, סוג הבא. סוג הבא זה מורה שנותן נדרים, ונעשה פה נעשה חלוקה לשניים. אחד זה מורה שנותן את נדרי המקלט ונדרי החיים, ושתיים זה נדרי הבודיסטווה. למה יש הפרדה? שוב, נדרי המקלט זה נדרים שבאים להושיע אותי מסבלי, לחסל את הנגעים הרוחניים שלי ולהביא אותי לנירוונה. נדרי הבודיסטווה, רמה יותר גבוהה, זה למען ההארה של כל הברואים. אז הברכה יותר גדולה. מי שמקבל נדרה בודיסטווה זה נחשב כאילו שהוא עולה על המסלול של המעיינה. אוקיי, סוג הבא. סוג הבא זה מורה שנותן נדרי נזירות. מורה שכזה הופך לאובייקט עוצמתי מאוד עבור התלמיד. למדנו בלימוד של צ'וקי, יש נדר שאומר שהנזיר עובר עליו אם הוא לא מכבד או מקשיב להוראות של הנזיר שנתן לו את ההסמכה, אוקיי? אז זה כבר הופך שם את הקשר ואת האובייקט הזה יותר חזק. זה רלוונטי אז למי שיהיו אולי נזירים יום אחד, או נזירות. ברמה הבאה, אנחנו כבר נכנסים ללימודי הסוד. מדובר על מורה שמלמד טנטרה, אוקיי? למה מדובר על אובייקט יותר חזק? כי מבחינתי הוא נותן לי כלים להגיע להערה עוד בחיים האלה, אוקיי? הוא מאיץ את הדרך שלי. כדי שאני אוכל ללמוד טנטרה, צריך לבוא משהו לפני כן, או במקרים, צריכה לבוא חניכה טנטרית. אז הרמה הבאה של המורים זה מורים שנותנים חניכה טנטרית או העצמה טנטרית, ובסוג הזה אנחנו מדגישים שזה חניכה או נדרים טנטריים או העצמה כחלק מקבוצה של אנשים. לדוגמה, טקס מאוד ידוע זה קלה צ'קרה, שדלה למה נותן אחת לכמה שנים בפני אלפי אנשים. יש עוד כל מיני חניכות כאלה ואחרות שהן ניתנות לקבוצות של אנשים. אז זה סוג הבא. אוקיי, שש. מורה שנותן לי חניכה או עצמה טנטרית באופן אישי. אז פה הקשר הקרמי כבר נהיה מאוד 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 חזק, אוקיי? מאוד מחייב. זה כבר פה לא מספיק רק שהתלמיד בחר את המורה, אלא המורה גם בוחר את התלמיד. כאן יש מחויבות מאוד עמוקה. מבחינת התלמיד, נורא חשוב, מאוד מעצים את הדרך לקבל חניכה טנטרית אישית, ממי שאתם רואים כמורה לב שלכם. לא ללכת לכל מורה שנותן חניכה טנטרית. יש לזה כוח מועט, אוקיי? יהיה טוב להיכנס לטנטרה מבחינה קרמית עם מורה הלב שלכם. בחניכה טנטרית אישית. אוקיי, זה מוביל אותנו לסוג הבא. זה מורה הלב, אוקיי? צאווה למה, זה בטיבטית. הכוונה מורה השורש, המורה העיקרי, המורה המרכזי של המתרגל. אותו מורה שמוביל את התלמיד להערה. אותו מורה שבלעדיו אי אפשר להגיע להערה. ודיברנו בשיעור הראשון על השיעורים הראשונים, דיברנו על החשיבות של מורה רוחני. עכשיו כבר בשיעור 9 ברור לכולנו כמה זה חשוב, ואיך הדרך הזאת אפשרית ויכולה לקרות רק דרך המורה הלב. ונורא חשוב הקשר והיחס איתם. ומבחינתנו, ככל שנעמיק בתרגול איתם ובהתמסרות ובלימוד, אנחנו גם עם הזמן נלמד להעריך עד כמה הקשר הזה באמת חשוב. זה ילך גם בד בבד. אם עכשיו זה לא משנה באיזה רמה של הבנה יש לנו עכשיו כמה זה חשוב הקשר, אנחנו רק נראה ככל שעובר הזמן. ואני שמעתי פעם את למה דבורה אומרת שככל שמשיגים תובנות, אז מבינים עד כמה המורה חשוב. תובנות כאילו, כשיש הישגים רוחניים, מבינים עד כמה זה יכול לבוא רק מהמורה הרוחני. ואז אנחנו עוד יותר רוצים להתמסר אליהם, אנחנו מבינים איך כל ההישגים שלנו באים מהם. בספרות יש כמה מילים או התייחסויות למורה הלב, שבספרות כתוב המורה, בהי הידיעה עם הדגשה, או הלמה, הכוונה למורה הלב האישי שלנו. בלימוד כתבי היוגה כשכתוב גורו, זה הכוונה, מורה האישי שלנו. או קליאנה מיטרה, זה גם המורה העיקרי. ומילה נוספת שמופיעה בשפות הטיבטית זה שניין. גשה, אתם יודעים, זה קיצור של גיוו שניין. אבל שמופיע בספרות שניין לבד בהקשר של יחסים עם מורה, נגיד שניין טנצול, מתכוונים להמורה שלנו, למורה הלב שלנו, ליחסים עם מורה הלב שלנו. הנה משמעויות נוספות כאן למורה לב, ואני חושב שהתרגום לעברית של המדבורה הוא פשוט תרגום מופלא ונותן משמעות הרבה יותר עמוקה לקשר הזה. כי צאווה למה וגורו וכל השאר, אז מתרגמים באנגלית לנגיד רות גורו, או רות למה, מורה שורש, מורה עיקרי. מורה לב, יש לו משמעויות יותר עמוקות. א', זה קשר לב, אוקיי? אנחנו יודעים שהתובנות והחוכמה עוברות מלב אל לב, אז זה נותן לזה איזושהי משמעות כזאת. ב', זה עובר מלב המורה ללב התלמיד. ב', ההשלכות שלנו והמורה שלנו, בין היתר הוא גם השלכה שלנו, מגיע מהמיינד שלנו, מהזרעים במיינד שלנו. ואיפה כל הזרעים האלה במיינד נמצאים? איפה לפי הבודיזם המיינד נמצא? בצ'קרת הלב. אוקיי? אז זה גם עוד משמעות יפה. בנוסף, הלב שלנו הוא זה שבוחר את אותו מורה או מורה. זה צריכה להיות בחירה מהלב. וגם יש ביטויים נורא יפים בעברית. נגיד, מורת הלב הוא או היא זה המחסיר פעימה מליבי, או השובה את ליבי, או השובה את ליבי. אז זה נורא יפה. אז התרגום נותן משמעות הרבה יותר עמוקה למורה הלב. יש עוד סוג של מורים שלא הכללנו, אבל הם איכשהו נכנסים לאחת הקטגוריות. זה המורים של המורה שלי, או המורים של המורה שלי. הם, כמובן, הם אובייקט קרמי מאוד מאוד עוצמתי, הם חלק מהשושלת, דרכם זה עובר אליי. אני צריך לתת להם גם כבוד, כמובן. יכול להיות שאני קשר איתם או מגע איתם, אבל עדיין הקרמה מולם היא חזקה. אוקיי, הנושא שמעניין אותנו בעיקר בקורס הזה זה המורה לב, או מורת הלב. ושוב אני רוצה להדגיש, כל המורים האחרים שמנינו, הם יקרים וחשובים לליבנו וצריך לכבד ולהוקיר אותם, אוקיי? אנחנו קיבלנו מהם לימוד, ואם לא נכבד אותם, לא נוכל לכבד את המורים שלנו, לא נוכל בסופו של דבר להשיג תובנות בדרך, אוקיי? לא נוכל להשיג תוצאות מעמיקות. וצריך לזכור בסופו של דבר שאיך שאנחנו משיגים תובנות בדרך ואיך שאנחנו משיגים תוצאות מעמיקות בדרך, זה אך ורק בעברה ישירה מהמורה, אוקיי? אז נורא נורא חשוב מהבחינה הזאת לכבד את כל סוגי המורים, כי זה הקרמה שמאפשרת לנו בסוף להתחבר ולכבד את מורי הלב שלנו ולקבל ממנו את העברה או ממנה את העברה ישירה. אם כבר מצאנו אותם, זה ברכה עצומה, את מורי הלב. זה פשוט חסד נפלא, זה עידנים של עידנים של חסד. ומה שהציטטה שעכשיו אני מביא, היא אולי העצה החשובה ביותר למי שכבר מצא את מורי הלב. או מורת הלב. ועם כל החשיבות שלה, היא גם הקשה ביותר למימוש. וזה לא מפתיע שהן הולכות ביחד, אוקיי? החשיבות והקושי לממש. שהן הולכות יד ביד. ההצעה היא שאם מצאתם אותם, הקדישו להם את כל חייכם. אוקיי? והבאנו את זה גם בציטטות מקודם. החסד הכי גדול שאפשר לעשות בחיים האלו, זה להקדיש אותם לאדם שמביא אותנו להערה. המורים אומרים, זה כולם אומרים, שאין שום טוב בעולם הזה שישווה לזה. אוקיי? כי זה מבטיח הפסקה של כל הסבל בעולם, שלנו ושל הזולת. אז תחשבו על הקנה מידה העצום של הדבר הזה. זה למה הם אומרים לנו להקדיש את כל החיים שלנו לזה, ושאין מטרה ראויה יותר מזה. ואין, אי אפשר להשיג את החלום הזה של הערה, או החלום הזה של נצח את המוות, והיו פה כמה שאלות לגבי הנושא הזה של נצח את המוות ומה זה אומר, אז תכף נשלב את זה בהמשך הלימוד. לא נדלה גם על השאלה הזאת. אוקיי, זה יהיה בשיעור הבא. ולפעמים יש אנשים שההתמסרות, אמרנו, זה נשמע להם כמו משהו מפחיד כזה, מה, אני צריך לוותר על עצמי? אנחנו אומרים שבגלל שאתה אוהב את עצמך, אתה מוותר על עצמך. אתה מבין שזה הדרך שלך להגיע להערה ולהשיג כל עושר. בגלל שאתה אוהב אותך ואתה רוצה להשיג כל עושר, אתה מוותר על עצמך, ואתה הולך ומתמסר. אז רק אדם חזק יכול לעשות את זה, אוקיי? אדם חלש לא יכול להתמסר, דיברנו על זה. וכמובן, לא עושים את זה באופן עיוור, את ההתמסרות. כל העתיד שלנו הוא סובב סביב השניין הזה, אוקיי? סביב המורה. אז נורא חשוב ליצור את הקשר איתם. אז מאוד חשוב לעשות את זה נכון ועם האדם הנכון. אוקיי, אז סיימנו עם כל הסוגים של המורים, אבל עדיין לא הזכרנו משהו אחד, לא הזכרנו למה, אוקיי? באף אחד מהם עוד לא ציינו את המילה למה. ועכשיו נסביר למה. למה, למה? למה לא הזכרנו את המילה למה? זה נכון שהפירוש המהיר של המילה למה זה מורה או מורה, אוקיי? אבל יש לזה פירוש ומשמעות הרבה יותר עמוקה. וכרגע אנחנו לא ניכנס לצד הטכני של המילה למה. צד טכני כאילו... למי קוראים למה לפי המסורת וכרגע זה פחות חשוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך. כי כרגע זה פחות חשוב בגלל שאנחנו אלה שיוצרים למה בסופו של דבר, אוקיי? אם מישהו בא ואומר לי, זה למה אילן, אבל אני לא רואה אותו כלמה שלי, אז כאילו בסדר, הוא למה אילן. אז הוא למה אילן בשבילו, אבל לא בשבילי. בסופו של דבר אנחנו אלה שיוצרים למה, אוקיי? זה אדם ריק שמה מצד עצמו. אנחנו אלה ששמים את התווית למה והופכים אותם ללמה. אז עכשיו נבחן מה זה אומר להפוך מישהו ללמה, אוקיי? אנחנו כבר די יודעים, אבל בואו נסכם את זה בשלוש נקודות. בעצם המשמעות העמוקה של למה אמרנו זה שאין למעלה ממנו או ממנה. וזה מתייחס לשלושה אספקטים, אוקיי? כל שלושת האספקטים צריכים להיות כדי שהוא יהיה למה בשבילנו. הנה אספקט ראשון. הוא או היא... בודה, אוקיי? הלמה שלי היא בודה. היא השיגה את ההארה המלאה, וזה אומר שהיא השיגה את המצב שאין למעלה ממנו, אוקיי? היא השיגה את המצב הכי גבוה שיש, ישות מושלמת, אין למעלה ממנו. זה אספקט אחד. האספקט השני, שהוא או היא, הלמה שלנו, הגיעו לגן עדן, או בשפה הבודיסטית, נכנסו למנדלה, ומה זה אומר? זה אומר שזה המקום הכי נשגב, אין למעלה ממנו. אוקיי? שלוש. הוא או היא הכי חשובים בחיים שלנו. אוקיי? בין כל האנשים שאנחנו מכירים ובין כל סדרי העדיפויות שאנחנו יכולים לבחור, הם הכי חשובים ואין למעלה מהם. וכל זאת זה כדי שאנחנו נוכל לצבור את הקרמה הכי עוצמתית ולהגיע בעצמנו למצב הזה שאין למעלה ממנו. שאנחנו נתאחד עם הלמה, שאנחנו נהיה הלמה, שאנחנו נגיע לישות מושלמת ושאנחנו נשיג את נגיע לגן עדן למצב, למקום הזה שאין למעלה ממנו. אוקיי, אז אני יכול לקרוא למורה שלי למה, אבל אם אני לא מתייחס אליו בשלושת האספקטים האלה, אז הוא עדיין לא למה בשבילי, עוד לא יצרתי למה. אם אני עדיין מתייחס אליהם כאל אדם רגיל, עוד לא יצרתי במיינד למה אמיתי. אם אין במיינד שלי למה אמיתי, הם לא יתפקדו כלמה אמיתי, אוקיי? אוקיי, אז מבחינת תלמיד רציני, הוא זה שיוצר את הלמה, הוא זה שיוצר את מורה הלב, איך הוא עושה את זה? הוא הופך אותם ללמה. הוא הופך אותם לשאין למעלה מהם בשלושת האספקטים האלה שהזכרנו. אוקיי? רק אז הם יכולים להפוך ללמה באמת, ורק אז הם יעזרו לי. רק אז הם יתפקדו ככאלה. מאסטר דרמרקיטי, שאנחנו מכירים אותו שהוא לוגיקן מבריק, ויש לו את הוא כתב את הספר פרמן אברטיקה, הוא אומר, שאם אתם מבינים היטב לוגיקה, אתם תבינו שהלמה שלכם הוא מלאך טנטרי, אוקיי? עכשיו לנו אין זמן לעשות פה את הפולמוסים ולבדוק את הלוגיקה הזאת, אבל שווה לעשות אותה, אוקיי? מלאך טנטרי, בודה, זה בדיוק הפולמוסים שדיברנו עליהם. וכמובן, אם מישהו מבין את זה בסופו של דבר, הוא מבין את זה לעומק, אז זה צריכה להיות קרמה טובה שמבשילה לו, כן? להבין את הדבר הזה. אז לאורך כל הקורס הזה אנחנו דיברנו מה זה להפוך את המורים שלנו לבודות. אוקיי? איך אנחנו יוצרים בודה? איך אנחנו יוצרים למה אמיתי? איך עושים את זה בפועל? זה למה הקורס הזה נקרא זרעי למה טובים. אחד, זה איך לזרוע זרעים עוצמתיים מול הלמה שלנו, ולפתח את היחסים האלה מול הלמה שלנו, כי יחסים נאותים מול הלמה זה שורש הדרך, אוקיי? והקרמה מול הלמה היא מאוד עוצמתית. וב' זה איך אנחנו עושים זרעים כדי באמת לייצר למה, אוקיי? איזה זרעים צריך לעשות כדי שיהיה לנו למה? למה שיכולה לעזור לנו ולהוביל אותנו להערה? לא יהיה הרבה עיכוב. אוקיי, מורה הלב הוא לובש מופעים שונים במהלך החיים שלנו. לאורך כל הדרך שלי ועד ההערה, זה לא חובה, אבל בהחלט יכול להיות שמורה או מורת הלב שלי לובשים צורות ומופעים שונים. בתקופות שונות. אפילו באותה תקופה בחיים הם יכולים להופיע בצורות שונות, במופעים שונים. אם הם באמת בודה, מה מונע מהם לעשות את זה? אוקיי? הם בהחלט יכולים להופיע איך שמתאים לי. הם יכולים להופיע בדמות אדם רגיל, והרבה פעמים הם מופיעים בדמות אדם רגיל. עם מי דיברתי פה על למה הוא מפה? אני חושב עם אריאל, זה היה בנסיעה, נכון? המורה של ג'סון קאפה היה, אנחנו אומרים שהוא היה למה הוא מפה, אבל מי היה למה הוא מפה בצורה הרגילה שלו? לא, בצורה הרגילה שלו. רועצון, אוקיי. אז כאילו המנג'ושרי, המלאך הטנטרי, הוא יכול להופיע בצורה רגילה. אם יש לי בסופו דבר את הקרמה, אני אראה אותו. אוקיי. אז אבל זה לא אומר שהם אדם רגיל. זה לא הפירוש. ונורא חשוב שמצידנו לא לפקפק בזה, אוקיי? שהם אכן ישות מוערת ואנחנו עוד כרגע לא רואים את זה. כדי שאני אוכל לזהות את המופעים השונים האלה של מורה הלב שלי, וכדי שאני אוכל להמשיך להיות תמיד עם מורה הלב שלי ולא אאבד אותם, אז אני חייב להתייחס אליהם כיאות לאורך כל הדרך, אוקיי? אם יש שלב שאני לא אתייחס כיאות, אז או שאני אאבד אותם, או שאין סיכוי שאני אצליח לזהות את המופע הבא שלהם, אם אכן הוא צריך להגיע. איך מוצאים מורה לב? אוקיי? גם אחת מהשאלות שהייתה. מה אם לי עדיין אין מורה לב או מורת לב, עוד לא יצרתי את המפגש הזה, איך אני יוצר אותם? א', אנחנו אומרים שיום אחד תפגשו אותם. תנאי לזה שיום אחד תפגשו אותם, זה א', שלא תפקפקו בכלל בקיומם, שהם קיימים ושהם אכן פה, שהם כבר עידנים, והם כל הזמן מתרוצצים מסביבכם ומנסים להופיע בפניכם, רק שעודן את הקרמה. הם מחכים לכם שתגלו אותם, ואמרנו כבר, לא צריך לנסוע להודו או טיבט, אפשר לנסוע להודו או טיבט, יש אנשים שנוסעים להודו או טיבט ומוצאים את המורים שלהם, זה לא חובה, זה לפי הקרמה, זה לפי החסד. אם יש קרמה, יש חסד, הם יגיעו וידבקו על דלתכם, ולא תוכלו לעצור אותם, אוקיי? כשהקרמה מבשילה, היא מבשילה. כשהעץ יוצא, אי אפשר כבר לדחוף אותו חזרה לזרע. אז בגלל שהם ריקים, זה המזל הגדול שלנו שהם ריקים, אנחנו יכולים לייצר אותם. ואני אעבור בקצרה לרשימה שהזכרנו בהתחלה בשיעור הראשון. ניתן פה עוד כמה הדגשים. אמרנו, א', לשמור על נדרים, לשמור על מוסר, לא לפגוע בזולת בשום צורה. זה אומר מבחינתנו, אם אנחנו עוד לא למדנו, אז ללכת ללמוד את קורס 9, קורס 7, לעשות יומן, לשמור היטב על היומן. אוקיי, אם אנחנו לא נהיה מוסריים, זה העולם שיחזור אלינו. אנחנו לעולם לא נוכל למצוא מישהו מוסרי. אם אנחנו לא מוצאים מישהו מוסרי, לא ניתן בו אמון, לא נוכל ללמוד ממנו כלום. אוקיי? אז זה נורא חשוב להקפיד על המוסר. הדבר שני שאמרנו זה להמשיך לעשות חסד והרבה חסד. אני רק רוצה להדגיש כאן, עצם זה שפגשנו את השניין, את המורה הרוחני שלנו, שורף לנו המון חסד. אפילו עצם זה שאנחנו רואים מישהו שמעורר בנו את החשד שהוא המורה שלנו, ואנחנו אומרים, אולי זה המורה הרוחני שלי, אולי זה מורה הלב שלי, זה טונות של חסד. זה עידנים של חסד שנשרפים רק מעצם זה שיש פה אולי זיהוי. אז צריך להמשיך לעשות כל הזמן חסד, אוקיי? ובגלל שעצם זה שאנחנו עם המורה זה שורף המון חסד, זה אומר שקל לאבד אותם. זה אומר שצריך תמיד להמשיך לעשות חסד. צריך מחסני חסד עצומים. שלוש, אז הזכרנו את זה בהתחלה, זה לכבד כל מורה שאנחנו פוגשים בחיינו, כולל מורים של אחרים. ועכשיו אנחנו קצת יותר גם מבינים מה זה אומר, אז נורא חשוב שנכבד את המורים שלנו, את כל המורים שלנו. גם ההורים שלנו הם מורים שלנו, אז נורא חשוב לכבד את ההורים. אם נתחיל להטיל דופי במורים שכבר מצאנו, פה אנחנו מדברים על למצוא את מורה הלב, כן? אם נתחיל להטיל דופי במורים שכבר מצאנו, זה מבטיח שלא נוכל למצוא את אותו המורה, את אותו שנין, את מורה הלב. אוקיי? אז אם אנחנו, ובטח אם אנחנו מרחיקים אחרים מהמורים שלהם, עצם זה שאנחנו מרחיקים מישהו מהמורה שלו, זה כאילו לראות לעצמנו ברגל. אוקיי? לא כאילו, זה לראות לעצמנו ברגל. אין סיכוי שנמצא את המורה שלנו. וכמובן לכל אלה הסכמנו את הדבר הרביעי, שזה עוזר מאוד התפילה והתחינה למורים להופיע בפנינו, לבקש מהם מעומק ליבנו שיבואו לעולמנו וידריכו אותנו להערה. כמובן שברגע שהם מופיעים צריך לזהות אותם, זה קרמה נוספת. בשביל זה צריך את הפתיחה הזאת של הלב. צריך את ה... צריך כבר להיות עם לב פתוח. אוקיי? ו... מה שאומרים לנו המורים זה שאם כבר מוצאים אותם ומאססים, אז זה יכול לגמור את הרגע הזה, אוקיי? אם יש לכם איזושהי תחושה וסיבה להאמין שזה הם, אז תקפצו על זה, אוקיי? לא להסס, כי היסוס הזה יכול לגמור את הקרמה ואתם לא יודעים מתי תפגשו אותם עוד פעם. אז אם יש מישהו שמעורר בכם את המחשבה שאולי זה מורה הלב שלכם, ואולי הוא זה שלוקח אתכם להערה, אז פשוט תקפצו על העגלה. זה לא צריך מחר בבוקר להתמסר ולמסור את כל רכושכם ולשרת אותם כל הזמן. תתחילו, תתנו להם כבוד, תנסו להתקרב אליהם. זה לא אומר בבת אחת לעשות את הכל, אלא לאט לאט. אבל לא לפספס את ההזדמנות הזאת להתקרב אליהם. אוקיי? ואחרי שבחנתם ובדקתם והגעתם למסקנה שזה הם, אז תיקחו החלטה, זה מורה הלב שלי, הוא יביא אותי להערה. וזהו, אל תסתכלו יותר אחורה. אל תתחילו יותר לבדוק את הפגמים שלהם, להמשיך להתעמק בפגמים שלהם שעולים עכשיו. תלכו קדימה, תלכו עם המעלות שלהם. תשמחו על זה שבחנתם אותם מספיק זמן והגעתם למסקנות ראויות. אוקיי? ובעצם זה שאתם עושים את ההחלטה הזאת ומתמסרים אליהם, זה מה שהופך אותם למורה הלב שלכם. אוקיי? אז לגבי השאלה הזאת, איך הופכים מישהו למורה לב שלי? עצם זה שאתם בוחרים אותם כאלו שיביאו אתכם להערה ומתמסרים אליהם, זה הופך אותם למורה הלב שלכם. זה בחירה שאתם עשיתם מהצד שלכם. אחרי הבנה ובחינה, אוקיי? ובדיקה. אז האם לבקש מהם שיהיו מורה או מורת הלב שלי? אוקיי? זה גם שאלה שאלת. זו שאלה מאוד שכיחה. אז האם ללכת אליהם ולומר להם שאנחנו רואים אותם כמורה הלב שלי, או לבקש מהם שיהיו מורה הלב שלי? אז בואו נגיד ככה, א' עד כה הסברנו איך הם הופכים להיות בפועל מורה לב שלנו, איך נוצר קשר לב מבחינת התלמיד. אמרנו, זה א' קשור אלינו, לא קשור בכלל אליהם, אם הם יודעים, לא יודעים. אבל אם אני רוצה להעצים את הקרמה, וכמו כל דבר קרמה היא נרשמת... פעולות, מחשבות ודיבור, אז עצם זה שאני הולך למורה, זה עוד קרמה שנרשמת, זה מעצים את הקשר. אבל אם אני כבר החלטתי שאני הולך, אז צריך גם את זה לדעת איך עושים, וצריך לדעת לעשות את זה נכון. שוב, אנחנו לא רוצים לצאת שוב בזה, מה שקראנו מינוס קרמי, הפסד קרמי. רוצים לעשות משהו טוב, אבל בסוף עושים את זה לא כל כך טוב, וזה יוצא בהפסד. אז מה הדבר הראשון, עוד לפני שאנחנו הולכים אליהם, שאנחנו צריכים לזכור? אוקיי? שאנחנו צריכים לדעת. אז א', לזכור שהם ריקים. אנחנו נחזור על זה הרבה. הם ריקים ואנחנו אלה שמייצרים אותם. אנחנו אלה שבוחרים שהם מורי הלב שלנו. ומהבחינה הזאת, זה אומר שאדם שאומר שזה מורי הלב שלי, אבל לא מתנהג בהתאם, הוא לא באמת יצר מורי לב. לעומת זאת, אדם שאולי אפילו לא מצהיר על זה ולא אומר את זה, אבל הוא מתמסר כל כולו למורי הזה, זה מורי הלב שלו. אוקיי? זה מה שהופך אותו למורי הלב שלו. אז מה שקובע האם זה מורה הלב שלי או לא, זה ההתנהגות שלי והיחס שלי אליהם. אם אני מתייחס אליהם ומשרת אותם כמו אל מורה לב, אז זה מורה הלב שלי. ואם אני סתם אומר, הם מורי הלב שלי, אבל כשהם אומרים לי מה לעשות, אני הולך עושה משהו אחר, עדיין לא יצרתי שם מורי לב. שתיים, צריך לזכור, עוד לפני שניגשנו אליהם, אבל לזכור שזה תקופת החיזורים. מה הכוונה? זה בדיוק כמו התקופה הזאת של זוג לפני החתונה. עוד אין פה באמת התחייבות. התחייבות ממש רשמית נעשית בטנטרה. למה? כי בטנטרה, בניגוד ללימודים הפתוחים, שבלימודים הפתוחים כל אחד יכול לבוא לכיתה, להיכנס לכיתה, כל אחד יכול להגיד, זאת המורה שלי, וזאת מורת הלב שלי. בטנטרה צריך גם שהמורה יבחר את התלמיד, אוקיי? המורה גם צריך להגיד, אני לוקח אותו כתלמיד לב, אם תרצו. הוא יהיה תלמיד שלי. אני אלמד אותו טנטרה. כי בטנטרה הקשר נהיה מאוד מאוד עמוק, יוצר קשר מאוד מאוד חזק, ובגלל החמלה של המורים, ואם תלמיד הוא לא מוכן, אז הם לא יכניסו אותו. כי משם הנפילה היא מאוד מאוד קשה, זה קרמות מאוד מאוד קשות. בנוסף, בגלל שנוצר קשר חזק עם המורה, זה גם יכול להפיל את המורה. זה פוגע במורה, אוקיי? אז כאן ההחלטה היא תהיה מאוד שקולה. אבל אם נעשה את הקרמות כמו שצריך, אם נלמד את הלימוד של שני אנטל צול ונעשה אותו, אם נראה אותם כמורה לב ונתנהג בהתאם, אז לא צריכים לדאוג, אוקיי? המורים יכניסו אותנו. הם לא יוכלו לא להכניס אותנו, תזכרו, הם השלחה שלנו. אנחנו עשינו את הקרמה. אז בטח שנשמע אותם, מכניסים אותם לטנטרה. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש פה משהו מאוד מאוד חשוב, שלא יהיה בזה ספק. קשר לב עם מורה נוצר מעצם זה שתלמיד החליט שזה המורה שיוביל אותו להערה ומתמסר אליו. לפעמים הקשר הזה יותר חזק אפילו מקשר טנטרי, אוקיי? הוא לא פחות חזק מקשר שנוצר בקשר טנטרי. אם יש תלמיד שהוא רואה את המורה הזה כהמורה שלו, שמביא אותו להערה ומתמסר אליו ומשרת אותו, זה יוצר את הקשר הזה, אוקיי? וקשר כזה הוא חזק לפעמים לא פחות מהקשר של לימודי הסוד. והזכרנו מקודם על המזופה רינפוצ'ה שאומר מה הקרמה של לנתק קשר דרמי כזה, קשר לב כזה. קרמה מאוד מאוד קשה, אז בגלל זה צריך לקחת את זה בכובד ראש כשעושים את הבחירות ולהיות משוכנעים, וכשעושים את זה, אז ללכת על זה. והעולם משתנה. העולם משתנה מהר. הייתה אחת מהשאלות שאלו אותי לגביי, כאילו על ההתמסרות שלי ואיך העולם שלי השתנה. אני אשאר לזה זמן בסוף, אז אני אגיד כמה מילים גם על זה. כרגע נגיד שהעולם באמת משתנה בצורה שלא תאמן, אוקיי? אוקיי, שלוש, לפני שאנחנו באים אליהם לבקש את הבקשה הזאת שהם יהיו מורי הלב שלנו, ללמוד ולהבין היטב מה זה אומר לבחור למה, אוקיי? ללמוד את הלימוד הזה. מורה שאכפת לו מהתלמידים, הוא ידאג ויוודא שהתלמיד יודע מה זה למה, אוקיי? הוא לא ייקח כל אחד אם התלמיד לא יודע באמת מה זה אומר. ומה זה אומר? הכוונה שהתלמיד יודע איך בוחנים מורה, ושהוא עושה באמת את ההחלטות שלו בצורה שקולה, והוא מבין מה הוא עושה. אוקיי? אם מורה יודע שלא למדנו על הנושא הזה של יחסים עם מורה, ואיך בוחנים מורה, אז הם יגידו לנו, לכו ללמוד את קודם כל את הנושא הזה, שתדעו מה אתם מבקשים ולמה אתם נכנסים. אז, ולמה זה? א', זה כדי שהמורה או מורה יהיו בטוחים ומשוכנעים שאנחנו באמת יודעים איך בוחנים ובודקים מורה. כי אמרנו, אם אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, ואיך שומרים על הקשר עם מורה, אז אחרי זה נכנסנו לאיזה קשר, אנחנו מוצאים בגמיים, לא מתאים לנו, עוזבים, נוטשים. ושמענו מה למה זו פרינפוט שאומר על נטישת מורה. אז זה א', כי סתם לבחור מישהו בגלל שהוא קריזמטי או מצחיק או נראה לי או איזו התלהבות של רגע, אז זה לא באמת יוצר גם ככה קשר חזק. ב', המורה גם רוצה להיות בטוח שהתלמיד מבין מה זה אומר לקחת מורה לב. א', הוא רוצה להבין, לדעת שהתלמיד יודע איך בוחנים מורה, ושהוא באמת מצא אותו כמורה ראוי. ב', הוא רוצה לבדוק שהתלמיד יודע מה זה אומר מורה, שהתלמיד יודע מה זה אומר לקחת מורה לב. בין היתר זה אומר שעכשיו צריך להקשיב למורה הזה. אם לקחתם מישהו כמורה לב, הוא אומר לכם מה לעשות, הוא נותן לכם הנחיות ועצות לדרך ואתם לא עושים אותם, אתם הורסים את הקשר הזה. הרסתם קשר אחד, מאוד יהיה קשה לעשות קשר כזה נוסף בעתיד. ובלי מורה אין הערה, אוקיי? בטח ובטח שאנחנו לא רוצים לזלזל בהנחיות של המורים שלנו. בקיצור, צריך לדעת את כל מה זה אומר. ג', המורה רוצה להבטיח שהתלמיד צבר מספיק זמן בדרך, ושזה לא איזה רעיון שחולף, אוקיי? כי הרבה פעמים יש התרגשות והתלהבות של לימוד ברגעים הראשונים שלו שפוגשים. רוצה לוודא, המורה רוצה לוודא שזה גם קצת שוקע, נותנים לזה זמן. לא, שהוא בוחר, זה לא טוב לבחור מורה לב אחרי תקופת מה להתחרט ולהחליף, אמרנו כבר לגבי זה. זה מכשולים בדרך. ואמרנו כבר מהגשת שקאווה אמר, אם אתה מסתמך על הלמה בלי ללמוד כיצד לעשות זאת, לא תצא נשכר. אתה עלול לצאת בהפסד. אוקיי? אם אתה לא לומד היטב כיצד להסתמך על הלמה, יש סיכוי שבסוף תזנח את הלמה, ואז הנזק הוא גדול. אז מהבחינה הזאת, המורים יודעים את זה, אז הם לא רוצים שנגיע למצב הזה. אוקיי? אז עדיף לתלמיד קודם כל להבין על מה מדובר, לפני שהוא מתחייב למורה, כי אחרת הנזק גדול. ובגלל החמלה של המורה על התלמיד, אז הוא עושה זאת. מבחינתנו תלמידים, איך אנחנו לומדים את היחסים האלה עם המורה? ומי הוא מורה ואיך בוחנים מורה? אז הנה המקורות שיש לנו וכבר דיברנו עליהם, אני אחזור בקצרה. יש חומר בקורס 1, שיעור 3. יש חומר בקורס 9, שיעור 9. זה חוזר על עצמו בקורסים 16 ו-17, אבל הם לא על האתר. ולפי הלוז זה לא נראה שהם יגיעו לאתר לפני הריטריט של הלמה. יש את העמוד על הלמה באתר. לזה נוסיף עכשיו שיש עמוד חדש תחת הרצאות שנקרא דרך ההתמסרות, וזה הקלטות ששמענו של בקטי נרדה. מקור מומלץ נוסף זה הספר מתנת השחרור, הכרך השני, כמאה עמודים ראשונים שם, יום 8, שבתקווה בתקווה יהיה גם בתרגום לעברית לפני שהלמה תתחיל את הריטריט שלה. יש שם עמודים רבים שאנחנו לא דיברנו עליהם שקשורים ליתרונות של התייחסות נאותה למורה, וה... חסרונות של אי התייחסות נאותה למורה, או חסרונות של היעדר יחס נאות למורה. וגם יש את כל הלימוד של הקורס של זירי למה, אוקיי? שבגלל זה היה נורא חשוב שתקבלו את כל המקראות, ויש שם שיעורי בית ותעשו אותם, ויש בחנים ומבחן סופי, ויש גם דף תשובות להכל, שתציצו בו רק אחרי שסיימתם את השיעורי בית, לפני שאתם עושים את הבחנים והמבחן הסופי. כי הוא מרכז את כל החומר הזה שיש, ועוד חומרים נוספים, וזה באמת יכול לעזור לנו ללמוד איך להתייחס למורים, ולא לעשות את השגיאות האלה. ואז באמת אפשר להפוך אותם למורה לב, ולהרוויח את התועלת ממורה לב, אוקיי? בסופו של דבר, כל הסיבה להפוך מישהו למורה לב, לשרת ולהתמסר, זה שוב, זה האינטרס האישי שלי, כן? אני רוצה להגיע להערה, כשאמרנו שזה, enlightened selfishness. אוקיי. לא פחות חשוב מזה, הנה עוד דרך איך אפשר ללמוד איך להתמסר למורה, זה לשאול תלמידים ותיקים בסנגה. להסתכל על תלמידים ותיקים בסנגה, לברר עם תלמידים ותיקים בסנגה. כאלה שכבר עשו קצת דרך ויכולים לספר מניסיונם האישי. אוקיי, אז אחרי אנחנו עכשיו בסעיף הבא, אחרי שלמדנו את כל זה, הזכרנו לעצמנו את כל הסעיפים האלה, למדנו את הלימוד, עבר קצת זמן, אנחנו מבינים הכל, אנחנו הולכים עכשיו אל הלמה. נורא חשוב לעשות את זה מיוחד, אוקיי? לא לבוא כזה כדרך אגב, בדרך לאיזה אירוע אחר, לעשות את זה מיוחד, להשקיע את הזמן, ולהביא איזושהי מנחה, אוקיי? אמרנו כבר שלא נהוג לבוא ללמה בידיים ריקות, בטח ובטח אם אנחנו באים לבקש ממנה משהו, אוקיי? שלב הבא. זה כבר כולם יודעים, צריך לבקש 3 פעמים. כל דבר שמבקשים מהלמה, לימוד, חניכות, נדרים, שיהיו מורה או מורת הלב שלנו. זה לא סתם, זה תהליך מאוד מאוד חשוב, זה זורע זרעים, זה מעצים את הקרמה, זה מעצים את החשיבות שאנחנו רואים ונותנים לזה בבחירה של הלמה, זה נותן ללמה יותר כוח לעזור לנו, אוקיי? זה הופך אותם למורים שיכולים באמת לעזור לנו. זה מה שיוצר את המורים האלה. תזכרו, זה רק תווית שאנחנו זורקים שם. אנחנו רוצים להטעין את זה בקרמה, אז לעשות את זה נורא חשוב לעבור את התהליך של כמה פעמים. לפי הכתבים, מורה לא אמור להסכים בפעם הראשונה או בפעם השנייה. לתת לימוד, לתת נדרים, לתת חניכות. אז רק בפעם השלישית, אוקיי? אמרנו, זה נכון גם שאנחנו מבקשים דברים אחרים. וגם אם הלמה הגיבה בחיוב, חשוב לבוא ולבקש 3 פעמים. אוקיי? זה חלק מהתהליך. נורא חשוב. אוקיי, דבר אחרון. דבר אחרון וחשוב ביותר, לזכור שמורה הלב נבחר על ידי הלב שלנו. אז שאנחנו באים לעשות את הבקשה, שהבחירה תהיה כנה, אוקיי? שנתחבר ללב שלנו ונראה שזה בא מבפנים וזה כנה, כי אחרת זה לא באמת יעבוד, אוקיי, הקרמה תהיה חלשה. לא נוכל להשיג קרמה חזקה שהבחירה היא, גם, היא לא באה מהלב. עכשיו, כן, סיימנו את כל בקטי, אז בטוח הקטע הזה כבר נאמר שם. זה נכון שאחרי שבוחרים את מורי הלב ומתמסרים אליהם, הולכים ומתאהבים בהם עוד יותר, והלב עוד יותר ויותר נפתח. בבקטי הזכירו את זה שזה כמו אימא והילד שלה, אוקיי? לפני שהילד נולד, אז כן, יש איזושהי אהבה לילד. אבל מהרגע שהוא נולד, וככל שהיא יותר ויותר משרתת אותו ומתמסרת אליו, היא הולכת ומתאהבת בילד שלה עוד יותר. אז אותו דבר כאן. יש איזושהי אהבה ראשונית, זה בחירה שעושים מהלב, אבל זה ברור שהאהבה הזאת תלך ותגדל עם הזמן. האהבה וההרצה והאמונה, מה שתיארנו, ככל שאנחנו משרתים יותר ויותר וככל שאנחנו מתמסרים יותר ויותר. עדיין חשוב אבל שההתאהבות הראשונית מאיזה מורה או מלימוד מסוים לא חולפת. אז בגלל זה צריך קצת את הזמן לראות שהלב עדיין נשאר שם, שהלב שלנו לא קופץ בין מקומות. אוקיי, זה שיעור 9. אנחנו מתחילים השיעור הבא להיכנס לנושאים שרלוונטיים למה קורה כשאנחנו מתחילים להיות מורים בעצמנו, אוקיי? Namda